להקליט את הלימוד שלנו, וזה אמור להופיע לאתר של מכון מאיר, וזה גם בעזרת שם יופיע לאתר שלי ביום מן הימים. יש לי אתר 123tora.com, ויש שם הרבה מאוד שיעורים, אני פשוט לא עומד בקצב, אז זה עלול לקחת זמן, אלא אם כן זה דחוף למישהו, אז אתם מוזמנים להקליט, אין שום בעיה. אם אתם הולכים לפרסם, זה רק תשאלו אותי קודם, בסדר? אבל להקליט אין בעיה. אני אשמח, אם אפשר מהר מאוד, לעשות סקר שכל אחד יאמר לי את שמו, אני גרוע בשמות, אבל לפחות נתחיל ככה, ועם הזמן אולי אני אלמד.
טוב, נאוראי, נאוראי איתן.
בן כמה?
בן 24.
אתה אומר לכם בן 23.
נאוול,
בן 27. אפיק,
בן
22.
אושר, בן
24. שחר חי, בן 24. מרדכי,
בן
46.
אוהד, בן 25.
אוריה, בן 24.
בן, בן 26.
גדליה, בן 26.
מיהו,
בן
25.
יסו,
בן 29.
בסדר. שמי נתנאל פרנגנדל, בן 38. אתם מוזמנים לשאול כל שאלה שאתם רוצים. אני מציע שנצא לדרך. ואז יהיו לכם שאלות, אנחנו ננסה בסוף הלימוד לעצור ולקבל כל שאלות, אבל אפשר גם תוך כדי לשאול מה שאתם רוצים, זה בסדר גמור. צריך לדעת שבכל התחום של להיפגש יש נורמות, כל חברה יש לה את הנורמה שלה, ואנחנו נתייחס בעיקר לנורמות לפי מה שאני מכיר בציבור הדתי-לאומי בארץ ישראל. צריך לחשבן ולהתייעץ עם מי שהשטחן שלכם, לקבל בכל זאת את ההגדרות המדויקות, כי לדוגמה יש מדינות בחוץ לארץ שאם אתה יוצא עם בחורה לדייט ואתה לא קונה לה ארוחת ערב או ארוחת צהריים, אז אתה נשב קמצן ולא בסדר. ופה בארץ לפחות הרבה מהאנשים בציבור לא מצפים לארוחה בפגישה הראשונה, ללכת לבית קפה זה בסדר גמור, וגם לא בפגישה עשירית. אז אני אומר, אז זה צריך קצת לחוש את הנורמות, ואלה דברים שמשתנים, וזה קצת מגבלות בלימוד שלנו, שאני יכול להתייחס, לדבר איתכם על נורמות חברתיות מסוימות, ואתם עלולים לגלות שבציבור מסוים שאתם נפגשים בו, יש נורמות קצת אחרות. לדוגמה, יש, אם נדון במרכז הרב, מאוד מקובל שבחור ממרכז הרב מגיע בלי רכב, שהוא פוגש את הבחורה בתחנת אוטובוס או באיזשהו מקום אחר, ויש ציבורים בציבור הדתי-לאומי איפה שזה קצת לא מסתכלים על זה בעין כל כך טובה. אם אתה לא מגיע עם רכב שלך, גם אם אתה מגיע עם מונית, מצפים משהו אחר. אז צריך לדעת שוב באיזה חברה אתם חיים, באיזה חברה אתם נפגשים, ואני לא אוכל להקיף את כל הנורמות בכל החברות, כי אני גם לא מכיר. זאת אומרת, אני מוגבל, אני בכל זאת מוגבל לציבור שאני מכיר. אבל אני אומר לכם מראש שרוב הסיכויים שכל אחד שיושב פה ירגיש ש-40% ממה שאני אומר הוא כבר יודע. אני צריך שתהיו פה בשביל 60%. הניסיון מוכיח, אני אספר לכם סיפור מעצמי. נפגשתי עם בחורה, היה מצוין, והיה, הכל היה נראה טוב. שמתי לב שכל פגישה היא באה באיחור. עכשיו לא איחור של שתי דקות, איחור של רבע שעה, 20 דקות מכובדות, ואני עומד בקור, ולא הבנתי מה הולך. ובפגישה השלישית או הרביעית, היא אומרת לי, אתה פה כל פעם באמת בזמן? אמרתי לה, אולי דקה איחור, פלוס מינוס, כן, אני בזמן? אז היא אומרת, שמת לב שאני לא. אמרתי, כן. אז אני תמיד באתי עם ספר, זאת אומרת, לא, למה לבזבז את הזמן, אבל אומרים שאולי זה מלחיץ את הבחור אם אתה מגיע עם ספר. אני קודם כל משנה לך אוהב לקחת ספר, אז אני, זה אני, מה אני אעשה? אמרתי לה, בסדר, אני למדתי, אבל כן. אז היא אמרה לי, אני כבר נפגשת 2-3 שנים, ובנים לא באים בזמן לדייט. ואני נמאס לי, אחרי שעברתי את 30-40 בנים, שהעמידו אותי בקור כל כך הרבה זמן שחיכיתי להם, אני נשבעתי לעצמי שאני לא מגיע בזמן לאף בחור. אני לא אעמוד שוב בקור ואקפה ככה. אז אתה סובל את מה ש-30-40 בנים אחרים עשו לי. אמרתי, בסדר. אבל זה זיזה אותי קצת, לחשוב שבנים, אפשר להבין פעם בקורא לבן אדם, אבל זה הרושם הראשון שאתה עושה על בן אדם. אז אני אומר שוב, יש דברים, אני בטוח שכל אחד יצא מפה ויאמר, את הרוב אני הכרתי, זה בסדר. עם לפעמים נקודה אחת, שתי נקודות, הם מה שיפתחו לנו את הדרך ויעזרו לנו לראות איך למצוא את הבן אדם הנכון. אנחנו נתחיל באלף. אני באתי למכון מאיר, הייתי פה חצי שנה, ניגשתי לרב ביגון, אמרתי, החבר רוצים להתחתן, אנחנו צריכים לעזור להם. אמר לי, צודק. אמרתי לו, איך עוזרים להם? שיהיו להם הצעות. אז רב ביגון אמר לי, לפני שאתה דואג שיהיה להם הצעות, איך עוזרים להם? שהם ידעו מתי הזמן הנכון להיפגש ומתי לא הזמן הנכון להיפגש. לפני השאלה של הצעות, צריך את השאלה, האם בן אדם מוכן או לא מוכן. ואני מאוד מאוד מעריך את התשובה הזו שרב ביגון נתן לי. באמת, המכון כל הזמן עובד לעזור לחבר'ה, בכל זאת להכיר ולהתחתן, אבל השאלה הראשונה היא שאלה מאוד חשובה. מתי בן אדם מוכן להתחתן? ואנחנו נדבר על כמה מרכיבים שאנחנו בעצם בוחנים אותם בדייט, ואני אזכיר אותם עכשיו, כי הם יעזרו לנו לבחון אם אנחנו מוכנים להיפגש או לא. כשאנחנו פוגשים בן אדם, אנחנו רוצים לדעת, אני שם לו שאף אחד פה לא רושם, בסדר? אנחנו רוצים לדעת, א', האם יש כימיה? נחמד לנו להיות יחד. אנחנו עוד נגדיר את זה שכימיה זה לא צריך להיות שאני עכשיו מרגיש שאני רואה את הפיצוצים, איך קוראים זה, זיקוקים של יום העצמאות. כן? כימיה זה נעים לי, נחמד לי, טוב לי, אני שלם עם בנם האחר, אנחנו מרגישים נעים אחד עם השני, אנחנו נגדיר את זה יותר בהמשך. אני צריך שיהיה כימיה, אני צריך שיהיה ערכים משותפים, אנחנו נדבר על איך בוחנים את זה. זאת אומרת, צריך להיות שאנחנו מסתכלים לעולם בהשקפת חיים, הסתכלות זהה. או קרובה לזהה. זאת אומרת, אמרנו בינתיים כימיה, אמרנו ערכים, אמרנו הסתכלות, ושאיפות. עכשיו, כדי שאני ידע אם היא מתאימה לי, אני צריך לדעת מי זה אני. אז זאת אומרת, שאם אני עדיין לא סגור על עצמי, בהרבה דברים מאוד מאוד יסודיים, בהשקפת חיים שלי, בערכים שלי, אני לא יכול להתחיל להיפגש. אני אומר משל, חבר שלך נמצא באמצע המדבר, והוא צמא, אז אתה חבר טוב, אתה מביא לו לשתות, אבל מה לעשות, אתה מביא לו קערה שטוחה, והחבר שלך נמצא לנדנדה, הוא הולך הלוך, ושוב, אז הוא קורא לך, שמוליק, תן לי לשתות, אתה אומר לו, חיים, תעצור את הנדנדה, אני אתן לך לשתות, הוא אומר, שמוליק, אתה לא שומע אותי, אני במדבר, אני צמא, אתה לא יכול לתת לי לשתות, אני שומע אותך, אבל אם אני אתן לך את הקערה, איך שאתה, הלוך ושוב, כל המים יעופו לך, לא כדאי לך, אבל אני צמא, תן לי לשתות, נו כבר, אבל לא שמעת אותי, תעצור. אנחנו על הנדנדה. מגיעים למכון מאיר, בן אדם עושה תהליכים ענקיים בחיים שלו. טוב מאוד, כל הכבוד לו. וזה, יש לי פה מכתב שלם שכתבתי לחבר'ת דוברי אנגלית, זה נמצא על האתר שלי, מי שרוצה יכול לעבור על זה, בסוף זה הכל פה באנגלית. והמכתב בעצם מתחיל עם הנקודת יסוד הזו, שתלמיד מכון מאיר צריך להיות גאה. כשגאה בזה שהוא הגיע למכון מאיר, גאה בזה שהוא בונה את החיים שלו, אני כבר יצא לי להיפגש עם הורים של בנות, שהבנות שלהם נפגשו עם התלמידים שלנו. ולא פעם היה לי הורה שאמר לי, תאמר לי, התלמיד הזה גר? אני אומר לו, כן, זה מפריע לך? הוא אומר לי, כן. אני אומר, זה מפריע לבת שלך? כי אם זה מפריע לכם, אז בוא נסגור את הסיפור עכשיו. הגיור זה לא חולשה של הבן אדם, זה הנקודה החזקה של הבן אדם. אתה יכול להתפשר על דברים מסוימים באופי של בן זוג או בת זוג. אתה לא יכול להתפשר על הנקודה שהיא הנקודה החזקה של הבן אדם. כשאנחנו נפגשים, אנחנו מחפשים התאמה בהרבה דברים. אבל חייב להיות שהנקודות שהן מהותיות למי שאני, היא מעריכה. והנקודות שהן מהותיות למי שהיא, אני מעריך. בן אדם נפגש עם רופאה, והוא אומר, בסה, אני אתחתן עם רופאה, והיא חצי מהלילות תהיה בחוץ, במשמרות, אל תתחתן עם רופאה. אתה לא יכול לקחת את הנקודה שמצידה, זה אחד הנקודות החזקות בחיים שלה, ולומר, אני אתפשר, אני אסתדר עם זה. או תהיה שותף עם זה, או אל תתחתן איתה. אבל צריך להיות שמשהו לב ליבו של האדם, משהו מהותי בי, היא מתחברת איתו. אנחנו צריכים להיות שלמים עם מי שאנחנו. כל אדם יש לו את הנקודות שהוא לא שלם עם עצמו. אבל בגדול, הגעת למכון מאיר, אתה מתחיל תהליך. איפה אתה בתהליך? בן אדם צריך לדעת שהוא מאוזן לפני שהוא מתחיל להיפגש. ומאוזן, מה פירוש הדברים? אני אומר, לפחות 6 חודשים, אבל הייתי רוצה יותר, הייתי רוצה 12 חודש, שהבן אדם, 12 חודשים, שבן אדם עקבי בערכים שלו, בשאיפות שלו, בהשקפת חיים שלו. זה שיש לנו עליות וירידות, אבל זה צריך להיות בתוך איזה טווח. לא יכול להיות שבן אדם אומר לי, שמע, כשהיה לי נפילה לפני חודשיים, אז עזבתי את השבת לאיזה שבוע שבועיים. עכשיו אני חזק, כל הכבוד לך, אבל אתה צריך להתאזן. אתה חזק בכל הכבוד, אני לא בא לשפוט אף אדם, אבל בן אדם צריך לבחון את עצמו בירידות שלו. עד איפה ירדתי? אני לא יכול להתחתן ולהקים בית עם בחורה כשאני כבר יודע שהירידות שלי מביאות אותי למקום שהוא בעצם לא באותו סולם ערכים. אני לא שם. אז זאת אומרת, יש לי שאיפות, אבל איפה אני זה במקום אחר. וזה אחד הדברים שאנחנו נצטרך להגדיר לעצמנו. את החילוק בין השאיפה למציאות, עוד נגיע לזה. הרבה פעמים אנחנו מתפלבלים. בגלל שאני שואף להיות באיזשהו מקום, אני מדמיין שאני שם. זה שיש לי שאיפה זה עדיין לא אומר שאני שם. לי יש שאיפה ללמוד 18 שעות ביום. עוד לא עשיתי את זה בחיים שלי, אבל אני רוצה. אני מאוד רוצה. אבל בעזרת השם אני אזכה. לא זוכר. לא מצליח להתרכז 18 שעות ביום. הרב הלפרין זצ"ל, מהחנות משקפיים, אמר לנו, כשהייתי ילד, שמעתי אותו בהרצאה, כמו שהוא היה מסוגל להתרכז 18 שעות ברצף. אוקיי? אני לא. אני בקושי שעתיים. 18, אוקיי? יש לי עדיין לאן לשאוף, אבל זה לא אני. זה השאיפה שלי, אבל זה לא אני. עכשיו, השאיפה שלי היא גם חלק מהאישיות שלי באיזשהו מקום, אבל היא לא אני. אני צריך לדעת לחלק בין השאיפה למי אני. אז כשאנחנו שואלים האם אני מוכן להיפגש, אני צריך להיות האדם שלא נמצא על הנדנדה. אני צריך להיות האדם שעומד על הקרקע. אני יודע לאן אני רוצה להגיע, אני יודע מאיפה באתי, אני יודע איפה הערכים שלי היום. וזה למה שהשיעור שלנו פה הוא שונה מכל השיעורים שלכם במכון מאיר. כי כל השיעורים במכון מאיר עסוקים באידיאל. לאן אתה אמור להגיע? אני לא עסוק באידיאל. בכלל לא הנושא שלנו היום. זאת אומרת, אני עסוק בתכלס. מי אני? ועם מי אני צריך להתחתן? והאם אני ארוך, האם אני מוכן להתחתן? אני בכלל לא דן בשאלה מי אני אמור להיות. זה שער היום שלכם במכון מאיר. פעם בשבועיים אנחנו נעסוק עם מי אני היום, לא עם מי אני אמור להיות. זה שיעור לגמרי אחר. אז זה צריך להיות אמיתי. זאת אומרת, אני נפגש, מי שאני היום נפגש עם הבחורה. השאיפות הן בגדר השאיפות והן חשובות. אמרתי, זה אחד מהמקומות שאנחנו צריכים להיות מקבילים. לא יכול להיות שלי יש שאיפה ללמוד 18 ביום, 18 שעות ביום, ולאשתי יש שאיפה שהיא תחיה באיזשהו אני לא יודע מה, ותיסע ברכב אני לא יודע מה, ובעלה יפרנס את כל החלום הזה. זאת אומרת, זה צריך להיות, אנחנו נוסעים לאותו כיוון. אז אני צריך לדעת מי אני, כדי לדעת אם אני מוכן להיפגש. אני מאוד ממליץ שבן אדם יהיה לו רב שהוא קשור אליו, שמבין מי זה חוזר בתשובה. ולהיות רב זה לא אותו דבר כמו להיות רב שיש לו ניסיון עם חוזרים בתשובה. זה עולם אחר. חוזר בתשובה יש לו עולם שהישגים וכוחות של שאר הציבור אין. בן אדם שחזר בתשובה היה צריך לצאת נגד כל החברה שהוא מכיר, להתמודד, להתגבר, לבנות. הכוחות האלה צריך לדעת לנתב אותם אחרי שבן אדם כבר נכנס לשמירת תורה ומצוות. וזה לא פשוט לנתב אותם. כי הבן אדם שידע לפרוץ גדרות עד היום, יודע לפרוץ גדרות הלאה גם כן. אבל הלאה זה כבר יכול להזיק לו. אז בן אדם צריך לדעת לנתב את הכוחות האלה. ובן אדם שהוא רב של חוזרים בתשובה, או שיש לו ניסיון עם זה, צריך לדעת לענות לבן אדם. לדעת להבין גם איפה הקושי וגם איפה הפתרון, גם איפה הכוחות, גם איפה החולשות. לדעת שלפעמים חייבים להקל, לפעמים ההפך, חייבים להחמיר. וזה דורש הרבה סייעתא דשמיא, וזה גם דורש הבנה שהיא לא רק השאלה של מה כתוב בשולחן ערוך. ואני מאוד ממליץ שכל אחד ימצא רב שהוא מתחבר אליו. כי עם הזמן זה מאוד מאוד עוזר שיש מישהו שמכיר אותי, שאני יכול לשאול אותו. ואני חושב שרוב האנשים ברוב החיים שלהם חושבים שהם מאוד מאוזנים. זאת אומרת, לפי הניסיון שלי, אני לא זוכר אף פעם שבא אליי תלמיד ורצה להיפגש, ואני דנתי אותו כמה הוא עקבי ומאוזן במהלך השנים האחרונות. אני לא זוכר אף פעם שתלמיד אמר לי אני לא מאוזן. היה תלמיד ששאלתי אותו, אבל לפני חודש דיברנו על זה שאתה צריך שוב לחזור לשמור שבת. הוא אומר לי, אני רואה, זה סיפור שהיה. הוא אומר לי, אני רואה את כל החיים שלי כמסלול אחד. יש פה עליות, יש פה ירידות, אבל זה הכל באותו כיוון, לאותו דרך עם אותם שאיפות. אבל זה לא אמיתי. זאת אומרת, הבן אדם לא היה מסוגל לראות שהוא ירד מהפסים לתקופה. בסדר, אני רק אומר, זה לימד אותי שאדם קרוב אצל עצמו, כמו שחזר אומרים, ומאוד קשה לבן אדם לראות בעצמו. ופה אני רוצה לגש לעוד נושא, שהוא בעצם נושא בפני עצמו, וזה השאלה של תפקידם של הורים ורבנים במהלך הפגישות. הורים, גם אם שיניתם קו מהם, מאוד, וגם אם אתם עכשיו שואפים לדברים לגמרי שונים ממה שהם שואפים, באופן נורמלי, הורים אמורים להיות אנשים שמאוד מאוד רוצים את טובתכם. לא תמיד זה ככה, בן אדם צריך לדעת אם זה לא ככה, נכון? נבוכדנצר קובר את כל הזהב שלו, רק שלבן שלו לא יהיה את הכסף, אז לא תמיד זה ככה, יש אנשים שהם לא ככה, ואין מה לעשות אם זה המציאות, אבל בגדול זה אמור להיות ככה. גם בן אדם ששינה את הערכים שלו וחזר בתשובה, יכול מאוד להיות שהבן אדם שהכי מכיר אותו והכי יכול לעזור לו לראות את עצמו, זה ההורים שלו. הרבה פעמים בתהליך חזרה בתשובה, בן אדם רוצה לעזוב את כל מה שהוא ראה בבית, וכמעט תמיד זה טעות. בן אדם צריך לדעת מה טוב בבית שהוא גדל בו, ולקחת את זה איתו. יש דברים טובים, הורים, בין אם זה ידעו לבנות זוגיות, ידעו לקחת חופשות, ידעו להעניק אהבה לילדים. יש הורים שלא יודעים לחבק ולנשק את הילדים שלהם. יש כזה דבר. אם אתה גדלת בבית שידעו לחבק ולנשק אותך, תאמץ את זה. אל תאמר, תעזוב, אני נהייתי דתי, הם לא מבינים כלום, אני בונה את הגלגל מחדש. לא נכון. כל אחד יש לו דברים לקחת מהבית. יש אחד שאבא שלו אף פעם לא יכל לדבר איתו, אבל הוא היה חרוץ, הוא עבד מאוד טוב, היה לו מאוד חשוב המשפחה, שיהיה טוב לילדים שלו, לפחות קח את המידה הזו ממנו. לא צריך לנטוש את הכל. ההפך, כשבן אדם נוטש את הכל, אז הוא יתום. אם בן אדם אומר, יש טוב באיפה שגדלתי, ואת זה אני לוקח. יש דברים מאוד לא בסדר, או קצת לא בסדר, או שהם לא מבינים מה אני כן מבין, בסדר. בוא נתקדם מאוזנים. ובנימה הזו, לפעמים ההורים יכולים מאוד לעזור לבן אדם שנפגש. לפעמים הבן אדם נפגש והוא עושה דברים מסוכנים. לפעמים בן אדם עושה שטויות. יש הורים שכל מה שהוא יעשה, כל עוד שזה בנימה הדתית, הם אמרו לו לא. תלך איתה, תהיה חבר שלך עוד שנתיים, אחר כך תחיו יחד, אחר כך תחליטו אם להתחתן. בסדר, זה לא העולם שלי. אם הם לא יכולים להבין את העולם שלי, אז בסדר, אז אני לא יכול להתייעץ איתם. אבל אם הם יכולים, אז הרבה פעמים, רק בגלל שהם לא שומרי תורה ומצוות, זה לא אומר כלום. היה לי תלמיד, שאבא שלו היה גוי. אינו יהודי, בסדר? הוא בא אלינו ללמוד. והתלמיד עמד בפני פגישות גורליות עם קלטו. אבא שלו היה איש בנקים, איש עסקים גדול באמריקה. התקשרתי לאבא ואמרתי לו, היום יום רביעי, אני רוצה אותך בארץ לסוף שבוע. אתה עולה על מטוס, אני רוצה אותך פה ביום חמישי. אתה פה ולוקח את הבן שלך לבית מלון לסוף שבוע. הוא אמר לי, אתה לא מבין, זה סוף שנה, איזה עסקים. אמרתי לו, אני מבין דבר אחד. אני ראיתי במהלך הקשר איתך ועם הבן שלך, שהבן שלך יקר לך. ואני ראיתי שאתה יכול לעזור לו לראות את הדברים בצורה מאוזנת. אני מרגיש שהבן שלך נמצא בסוף שבוע גורלי. אחרי סוף שבוע זה אני חושב שהוא צריך להתארס. ואני מפחד שהוא הולך להתבלבל. והוא הולך להרוס את כל הקשר מתוך בלבול, דבר שקורה הרבה. אני מבקש, תעלה על מטוס ותהיה פה, אם אתה לא יכול להיות פה חמישי, תהיה פה שישי. סוף שבוע אתה איתו. ויכול להיות שראשון או שני הוא יתארס, תלווה אותו, תעלה על מטוס וסל שלום. הוא עשה את זה, והילד נשוי היום. אני הרגשתי שהילד צריך את הגב הזה. אבא שלו גוי, לא יהודי. אז מה? אבל הוא אבא שלו. והם לא מדברים אותה שפה. אבא בכלל אין לו את הערכים שיש לבן. אתם מדברים אותי על שבת, לא שבת, להדליק אור, לא להדליק אור. הבן אדם זה כלום. כלום. הוא יודע שהוא לא יהודי, אז מה? אבל זה אבא שלו, זה אבא שלו. והוא יכל לתת לו את האיזון הזה ולתת לו את הגב הזה, והבחור הלך והתחתן. אני אומר, יש מציאות שתעזוב אותי. ההורים שלי לא מדברים את השפה שלי. אוי ואבוי אם אני ערב אותם בכל הדייטינג. בסדר, כל אחד מכיר את המציאות שלו. יש דבר שני, וזה הסוגיה של רבנים.
אז אני צריך לספר להם מה קורה בדייטינג?
לא אמרתי שצריך. אמרתי שלפעמים מומלץ.
לא, בשביל לדעת מה לעשות, אז איך הם ידעו?
לפעמים. אתה לא צריך לשתף אותם בכל התהליך. לפעמים אתה יכול בדייט... אני מכיר אחד שבדייט השלישי הוא היה מספר להורים שלו על הדייט הראשון. בדייט החמישי על השלישי. הוא תמיד רצה שמצד אחד יהיו בתמונה, מצד שני שלא יבלבלו אותו. אז הוא הרגיש שאם הוא שמר אותם תמיד כמה דייטים מאחורה, אז כשהוא צריך אותם, הם לפחות יהיו איתו. זאת אומרת, הם ליוו אותו. מצד שני, הוא רצה לעכל את הדייט לפני שהוא מספר להם. הוא לא רצה מציאות שהם יבלבלו אותו. אז הוא היה מספר להם כל פעם שני דייטים אחורה. עם אשתו. כל הבנות הוא לא, אבל... בסדר. ברוך אתה, אדוני, אדוני, נמלך, גם שהכל נהיה בדולה. תודה רבה. דרך אגב, מגיע יש כוח גדול לאביתר, אני לא תכננתי לעשות את השיעור הזה, לא רציתי לעשות את השיעור הזה, ואביתר דחף ודחף ודחף, ובגלל זה אנחנו פה הערב, באמת, זה יש כוח גדול. עכשיו הסוגיה של רבנים. כשאנשים מגיעים לכל הסוגיה של שידוכים, אז אנשים פתאום נהיים מאוד מיסטים. שבן אדם יעשה את החישוב של השמות שלי, ויאמר לי עם השמות שלי והשמות שלה, ואז זה יתאים. מסופר בשם מרדכי אליהו שהוא אמר שתדעו שיש שידוך של לא מתאים וזה אברהם ושרה. יצחק ורבקה גם כן לפי המספרים לא מתאים. זה לא דרך. בן אדם יכול להתייעץ עם רב, ואז צריך לקחת את החיות, האם לקבל את ההיצעה או לא לקבל את ההיצעה. היחיד שחי עם התוצאות זה אתם. אני אומר לכם עכשיו משפט מאוד אכזרי. בשורה התחתונה, בן אדם יעץ לכם, כן להיפגש, לא להיפגש, כן להתחתן, לא להתחתן, בסוף היום הוא חוזר לבית שלו. אתה תחיה עם התוצאה. וזה נכון שכל אדם יש לו כוונות טובות, יש לנו כלל בהלכה, אין לדיין, אלא מה שעיניו רואות. כל אדם נותן את ההיצעה הטובה שהוא יכול, לפי הנתונים שהוא יודע. ולא תמיד הוא יודע את הנתונים שהוא צריך לדעת. זה שאנחנו אומרים שלרב יהיה סייעתא דשמיא, אנחנו מתפללים שיהיה לו סייעתא דשמיא. הגמרא מספרת שהיו המוראים, שכשהיה בא לפניהם דין תורה, היו מקבצים את כל שאר רבנים, אומרים בוא תדונו איתי, לא רוצה את האחריות רק עליי. איפה סייעתא דשמיא שלך? לא הבנתי. זה לא הולך ככה. זה לא הולך ככה. ישנו מסכת שלמה שנקראת מסכת הוריות, שידענה בהור ובטין. מה קרה עם בטין טעו? ישנו מצווה בתורה, פרה אלם דבר, נכון? יכול להיות מציאות שנשיא יחטא, יכול להיות מציאות שגדול הדור עושה טעות. מי גדול לנו ממשה? אין לנו טעויות שלו בתורה, החל מזה שהוא דחה את הברית של הבן שלו. למעשה, רב הוא בן אדם שבעזרת השם יש לו גם כן את ההבנה של התורה שהוא למד וגם כן את הניסיון החיים, והוא עושה את המקסימום לתת לך את ההיצעה הנכונה ההוגנת לך, ויש כזו אחריות כפי שכתוב בגמרא במסכת יבמות, נותנים לו ההיצעה ההוגנת לו. לפעמים ההיצעה הנכונה זה אל תמשיך מהבחורה, לפעמים ההיצעה הנכונה היא תתקדם בחורה, שורה תחתונה אתם לוקחים את האחריות, וזה כלל גם ביחס לכל הלימוד שלנו פה. כשאני ניגשתי להדרכת חתנים במרכז רב, אז המדריך חתנים שלי היה ראש כולל של הכולל בתל אביב, הרב יצחק יודייקין, והוא נתן לי את הקדמה הזו, אמר לי, אתה רואה שיש סל פח זבל ביציאה, אתה צריך להחליט מה ממה שאני אומר אתה משאיר בפח. אתה מחליט מה אתה לוקח, מה אתה לא לוקח. אני אתן לך עצות, אתה תחליט מה כן ומה לא. ואני אומר את אותו דבר פה, אני אומר לכם את הדברים, אני לא אומר שום דבר כתורה מזיני. אני אסביר את ההיגיון, למה אני חושב כל דבר שאני חושב, ואתם תחליטו מה כן לקבל ומה לא לקבל. אותו דבר ביחס לעצות שאתם מקבלים במהלך הפגישות. אתם יכולים להתייעץ, ומומלץ להתייעץ, יש אנשים עם יותר ניסיון מכם. לי יש כלל, כשאני מראיין בחור או בחורה היום, אני לא אציע להם שידוך, אם אין להם מישהו להתייעץ איתו. והסיבה היא מאוד פשוטה. כבר ליוויתי כמה זוגות לאירוסין, והם שברו אירוסין על שטויות גמורות, ובחו על זה שנים אחרי. אז אני הבנתי שגם בן אדם שהוא מאוד חכם ומאוד טוב ומאוד מוצלח, וסוף סוף פגש את המיועדת או את המיועד שלו, עדיין יכול להרוס את זה לעצמו, הניסיון מוכיח. אני מאוד ממליץ שבן אדם יהיה לו בן אדם דמות להתייעץ איתו, זה לא צריך להיות רב. זה יכול להיות כל אדם שלדעתכם יש לו ניסיון ורוצה את טובתכם. ופה יש נקודה שלרוב ההורים מאוד רוצים את טובתכם. לא תמיד הם יודעים איך. הייתה בחורה שהיה לה הורים זקנים, והם לא הסכימו שהיא תצא לדייט. והם לא הסכימו שום דבר. איך שהם היו רגילים מהמדינה שהם באו ממנה, הכל היה צריך להתנהל כך. מה לעשות שאף בחור לא הסכים להיפגש אותה, לפי הגדרות של מה שהם רצו. בחורה הזו הלכה והזקינה, עשור היא לא פגשה בחור. אבל אף אחד לא יכול לשחרר אותם ההורים. לפי מה שאני יודע, היום כבר עברו זה 13-14 שנה, אני חושב שהיא עדיין רווקה. כלום. כי ההורים דרשו את הדרך שלה, אז זה מציאות שהילד צריך לצאת לומר, סליחה, אתם לא תקבעו לי את החיים. נכון? כתוב בהלכות כיבוד אביהם, בסוף, ההלכה האחרונה בהלכות כיבוד אביהם, שההורים לא, הבן לא צריך לשמוע בקולם על מי להתחתן. זה לא כלול בכיבוד אביהם. נראה לך, תעשה מה שנראה לך, אבל תשמע אותם. יכול להיות שמה שיש להם לומר זה חשוב. וזה יכול להיות דודה, זה יכול להיות הורים. אני אומר, כל הסיפור של רבנים, אפשר לקבל עיצה, צריך לקחת את זה במשקל הזה. זה עיצה טובה כמה שמלן. עכשיו, האחריות היא עלינו, האם לקבל את העיצה או לא לקבל את העיצה. ואי אפשר להסיר מאיתנו אחריות. עכשיו אנחנו מתחילים. בסדר? הגעתם למסקנה, הגיע הזמן להיפגש. אני ממליץ, תתייצו עם רב שמכיר אתכם, תשמעו את המלצתו. אם יש מישהו שמכיר אתכם. החלטתם איך מתחילים. אז הדבר הראשון, תקנו מחברת, תפטפת, משהו כזה. למה? כי אתם תתחילו לומר לאנשים שאתם רוצים להיפגש. אתם בדיוק תהיו בקשר, ויגש אליכם החברותה, ויאמר, שמה, יש לי בחורה שנראית לי. אז לדעתי התשובה נכונה, תאמר רק רגע, תוציא את המחברת שלך, ואל תעשו כמו כל הבחורי ישיבה, שיש לכם כזה קבלה פה עם איזה שם מספר טלפון, קבלה שם. תעבדו מסודר, כי מה יקרה? אתם תסיימו את הקשר עם הבחורה הזו, ואז תחשבו, רגע, למישהו היה הצעה טובה בשבילי, ולא תצליחו להיזכר מי, מתי ואיפה. אם יש מחברת, אז בן אדם בא אליי עם ההצעה, אני אומר, רק שנייה, אני מביא את המחברת, אני רושם. ובמחברת כדאי לרשום, מי יציע? מה התאריך שהציעו? מה הבחורה? אני בשורה הראשונה, ככה הייתי כותב. ואני אסביר כל אחד למה. מי הציע ומספר טלפון? עד איזה שאני יכול להתקשר אליו? מתי אני יכול לחזור אליו? הבחורה שהוא הציע, מה הגיל שלה ומה התאריך? אני מאחל לכולכם שהתהליך של דייטינג יהיה קצר. אבל אני אגלה לכם סוד, שלי עד היום יש את המחברת שלי. ואני עוד היום מציע לבחורות שנפגשתי איתן לפני 17 שנה. והגיל שכתוב בראש הדף הוא כבר לא הגיל אחרי 17 שנה. בסדר? אני מצטער שיש עוד בנות שאני נפגשתי איתן שהן עוד עדיין רווקות. אבל, מה, אבל יש לי מחברת, יש לי את השמות. סיימתי עם הבחורה, לא התאים, אבל למה שאני לא אציע לה? אז במחברת מאוד חשוב לכתוב תאריך, כי אם הציעו לך בחורה בת 24 ועכשיו זה מתאים לך, אני מאחל לך שעוד 3 שנים אתה כבר לא תהיה בסיפור הזה. אבל יכול להיות, יש כאלה שזה לוקח קצת זמן, ואז אתה תסתכל, אז אתה תרצה לדעת אם 24 או 27, עוד 3 שנים. אז חשוב לכתוב תאריך, גיל. עוד רגע, כדאי לשאול שאלה שאני לא כל כך מחזיק ממנה, אבל כדאי לשאול, איך אתה מכיר את הבחורה? ואני לא מחזיק ממנה, כי הרבה פעמים קרה לי שאני בשיחה הראשונה שדיברתי עם בחור, הצעתי לו את אשתו. זה קרה לא פעם ולא פעמיים. אז מה תאמר? אל תיפגש איתה, כי אני לא מכיר אותך. אבל איך קרה? אם זה קרה פעם אחת, אפשר לומר זה מזל. אחרי שזה קרה כבר 3 או 4 פעמים, אז אתה כבר לא יכול לומר שזה מזל. אז כמה אתה מכיר את הבן אדם, זה לא המדד האם אתה יכול להציע לו את הבת זוג. זה תבחנו, תהיו פתוחים, הציעו לכם מצע, קחו ברצינות. אל תשללו רק כי הבן אדם לא מכיר אותי טוב. אז מה? הציעו את זה, תבדקו, קחו את זה ברצינות. אבל זה כן עוזר לדעת איך מכירים את הבחורה, כי אחרי הפגישה, או אפילו תוך כדי הבירור, יכול להיות שאתה תשמע משהו שלא כל כך מסתדר לך. ואז אתה חוזר לבן אדם, אתה יודע אם לחזור אליו, ואיזה סוג קשר יש לו. אתה רוצה לדעת, לדוגמה, אם הבחורה היא האחיינית שלו. אז יש שאלות שאתה לא תשאל אותו. אני זוכר את הבחורה הראשונה שהציעו לי. אז ניגש אליי בן אדם עם כוונות טובות, ואומר לי, אני רוצה להציע לך בחורה. תודה רבה. יופי, אני מתחיל לרשום. ואז הוא אומר לי, לא מפריע לך אם אין לה שכל, נכון? אני יושב ומקשיב להצעה, ואני מתחיל לחשוב, מה הוא חושב עליי? זאת אומרת, אתה מציע לי את הבחורה שאין לה שכל. זאת אומרת, אוקיי, מה אני אעשה? זה מה שהציעו לי. אני הבנתי את הקומפלימנט, התקדמתי עם החיים. אנשים לא מתכוונים רע, כשהם אומרים כל מיני משפטים אסיסיים כאלה, צריך לחיות עם זה, ולא לא, לא להיפגע. אתה רצית לומר משהו, כן?
כשאתה רושם מה הבחורה, נגיד אם אתה בקשר עכשיו עם מישהי, ועכשיו אתה רושם על מישהי אחר, זה לא יכול לבלבל, ליצור מצב של דיבור, שאולי לא להגיד, אולי כבר אני אלך עליה ושחרר את מי שאני עכשיו איתה בקשר.
אני אדלג ואני אענה לשאלה, בסדר? זה כבר לדלג קדימה, אז אני רוצה אבל לענות, אבל זו יהיה תשובה ארוכה. א', המון בחורות על הנייר נראות מצוינות. קודם כל תוציאו את זה מהראש, מה שעל הנייר זה לא משהו שתיפגשו, תעזבו, בן אדם צריך להיות מספיק בוגר לא לעשות כזה דבר. יש אנשים שאומרים אני לא מסוגל, אז בשביל בן אדם הזה אני אומר רק תרשום את השם ומי יציע. אבל אני חושב שהרבה אנשים מסוגלים לרשום את הפרטים ולא להתלהב, ולומר אני אחכה, אני אראה. אז זה למה שאני כן ממליץ. יש נקודה נוספת. אתה נפגש עם בחורה, צריך להיות מרוכז באפשרות שההצעה הזאת תצליח. זה שעל הנייר הציעו לי כל מיני דברים אחרים, עכשיו אני נפגש איתה. הולך טוב, נתקדם. ופירוש הולך טוב, זה כלל, אני צריך להיות הרבה יותר בטוח לומר לא מאשר לומר כן. כן זה לא אני מתחתן איתך, כן זה עוד פגישה. לא, זה סיימנו את הקשר לחיים, להתראות. אני לא חושב שבן אדם צריך לנהל את החיים בצורה שאחרי 3 חודשים הוא שואל את עצמו, אולי זו הייתה טובה, אז למה עצרת איתה? זאת אומרת, בן אדם צריך להתנהל בצורה שהוא לא בורח כל הזמן להצעה הבאה. הולך טוב פה, בוא נתקדם פה, נראה איך הולך. לא הולך, לא הולך. אבל אם זה מספיק טוב שאני לא בטוח שלא, אז התשובה היא כן. אז ניפגש עוד פגישה ועוד פגישה, ונראה עם הזמן. זה לא... אבל אתה צודק שיש אנשים ש... באמת, ברגע שהם יראו הצעה אחרת שנראית מעליבה, הם יתלהבו. מה לעשות שאולי הבחורה לא תהיה פנויה עד שתאמר כן? מה לעשות שאולי חלק מהנתונים לא מדויקים, או בכוונה לא אמרו לך? אז אני ממליץ, כל מי שאתם מכירים והאח שלו, תאמרו להם שאתם נפגשים. והדודה שלו. ואם הם מכירים לך עוד מישהו, תאמר גם להם שאתם נפגשים. זאת אומרת, אתם צריכים שכל מי שמכיר אתכם ידע שבורר לכם, אני נפגש, אני רוצה הצעות. לא להתבייש. אני הייתי במרכז רב, הייתי נכנס לישיבה, היו שואלים אותי מה שלומך, הייתי אומר ברוך שם לא טוב. שואלים אותי, למה? אתה אומר, לא הצעת לי הצעות? זאת אומרת, אני עדיין רווק, ואתה לא מציע לי. וואי, איך הלחצתי את האברכים. אחד פעם עצר אותי ואומר לי, כל כך רע לך? אמרתי, לא כל כך רע לי, אבל אני פה רווק, בלי משפחה. עליתי ארצה, אין לי מי שיציע לי. ואם אתם לא תציעו לי, איך אני אתחתן? איך אני אצא מזה? אז אתה, אם אתם לא תתעוררו בלי שאני אומר זה, אז התשובה היא רע. ברוך השם, לא טוב. צריך לצעות. אני, למה נכנסתי לשידוחים? כי אני ראיתי איך זה להיות רווק שנה אחרי שנה, ולא מציעים לך, ואתה לא יודע איך לצאת מזה. ואני הייתי בעידן לפני אינטרנט. זאת אומרת, כשאני נפגשתי, בדיוק האינטרנט התחיל בטלפון. אתה היית מחכה שהתמונה תרד לך על המסך. זה עולם קצת אחר. לא היו, לא היה לך דרך בכלל לדרבן הצעות. אז קודם כל, זה לדבר עם כל מי שאתם רק יכולים להכיר, ולקחת כל הצעה ברצינות. זה אומר, כל רב, פה אל תמו לי רק הרב יואב מלכה. לכל רב יש אחיינית, לכל רב יש בת דודה, ואתם, זה לא קרה כלום אם אחרי חודש אתם חוזרים ואומרים שוב הרב, אולי חשבת על משהו. תלכו לסעודות שבת, תאמרו לאנשים, אני מחפש להיפגש, אני מחפש הצעות, אני מעוניין להתחתן. תאמרו את זה לאנשים, לא צריך להתבייש, אין ממה להתבייש, רוצים לקיים מצווה, מה קרה? אני בן אדם, אני בשר ודם, זה נורמלי. כל מי שאתם רק מכירים, תאמרו להם שאתם רוצים להתחתן. יש דרך ארץ ביחס לשטחנים. רוב שטחנים שקרנים. אוקיי? אתם יכולים לצטט אותי. רוב שטחנים שקרנים. אני שטחן. בסדר. אני לא חושב שאני שקרן. אבל מה זה משנה? אתם לא יכולים להאמין לי שאני אומר שאני לא. אז תאמינו לי שרוב שטחנים שקרנים. אבל זה לא אומר שצריך להתעלם מהם. יש שטחן שתורא שהוא שקרן ברמה שאל תתעסק איתו. היה פה תלמיד, נפגש עם בחורה, השטחן שכח לומר לו שהיא כבר הייתה נשואה פעמיים, יש לה שלושה ילדים. סליחה, זה מוגזם, זה כבר, זה שטחן שצריך לתלות את השם שלו הלוח מודעות, לא להתעסק איתו. זאת אומרת, זה כבר מוגזם. כשאומרים לך שבחורה היא בת 28, אתה יודע שהיא אולי בת 30. כששטחן אתה צריך לסנן מה שהוא אומר, ולעשות שיעורי בית. אז זאת אומרת, צריך לברך. והכלל הוא שאם יש לך סחורה שווה, אתה לא מוכר אותה בזול. וכל אחד פה יש לו סחורה שווה. אם הגעתם למכון מאיר, יש לכם סחורה שווה. ואל תמכרו את עצמכם בזול. זאת אומרת, אתם לא, אל תורידו ראש, תמו, לא, אין, אתם שווים. אתם עשיתם מהלך גדול בחיים, ואתם בעזרת שתמצאו בחורה מצוינת בחיים. ובן אדם צריך לברר. הכלל הוא, משפחות טובות מבררות. כל אחד פה הוא התחלה של משפחה טובה. תבררו. אנשים פה נפלו בפח, אני לא אומר פה, גם במרכז הרב. אנשים באים בתמימות כזו. אני לא אומר לכם שאכפת לי אם האמא מכסה את השיער או לא. זה לא מה שמעניין אותי. זה בכלל לא מעסיק אותי. לא זו השאלה. אני רוצה לדעת מה אנחנו מבררים. אז אנחנו עכשיו, קודם כל אני רוצה לחסוך את הזמן. צריך לדעת שכשנכנסים לסוגיה של להיפגש, כל אחד מקווה שזה ייגמר מהר. אני זוכר שאמרתי פעם לחבר חדר שלי, אני מחכה לבין הזמן אם נתחיל להיפגש, שלא יהיה ביטול תורה. פרץ בצחוק. לא הבנתי למה פרץ בצחוק. שנתיים אחרי אני עוד נפגש, הבנתי למה הוא פרץ בצחוק. מה החישוב הזה? אני מחכה לבין הזמן אם לא לעשות ביטול תורה. אוקיי. אז אף אחד לא יודע כמה זמן ייקח לו להיפגש. ואנחנו צריכים לנסות לחסוך לעצמנו כוחות. לא להיפגע. ובן אדם נשחק. ובן אדם נפגע. אז אנחנו צריכים לדאוג כך שזה לא קורה. איך אני דואג כך שזה לא קורה? אני מברר מראש. אני הגעתי למצב, אני אישית, שמתוך כל ארבע בחורות שהציעו לי, שלוש יכולתי לשלול לפי הבירורים. יכולתי לשמוע מספיק מהבירורים, לדעת שזה לא זה. אז חסכתי לעצמי. נפגשתי עם למעלה מ-50 בנות. תחשבו שהייתי יושב פה והייתי אומר לכם 200. אוי וי. אוי וי. מה זה היה עושה לנפש של בן אדם להיפגש עם 200 בנות? אתה לא רוצה להגיע לשם. אז אף אחד לא בוחר, אף אחד לא, אין לנו מפתח, תלחץ פה את הכפתור מול חמי, אבל לפחות תעשו את הבירורים מראש. אוקיי, איך מבררים? אז אנחנו מבקשים מהשדכן, תאמר לי בבקשה, מי מכיר את הבחורה? מי החברות שלה? אני ממליץ לא לברר אצל רבנים. אתם רוצים? תעשו את זה. אני לא ממליץ. סימה מאוד פשוטה. הרב מכיר אותו איך שהוא מתנהג יפה בשיעור. היה לי פעם בן אדם שהגיע לשיעור. התחיל להגיע לשיעורים, בן אדם נחמד, הכל יופי, מגיע לשיעורים, יום אחד אני מקבל טלפון, שואלים אותי על הבחור, אני אומר, תשמעו, זה לא תלמיד שלנו, אבל הוא מגיע לשיעורים, עושה רושם מאוד נחמד, בסדר, מה שאני יודע לומר זה מה שאמרתי, בסדר, הכל יופי. יום אחד אני מקבל עוד טלפון, את אתה יודע שהתלמיד הזה כעס על מישהו, אמרתי לו, תלמיד, רגע, לא, לא, בסדר, אבל אתה המלצת עליו, כעס על מישהו, ישב פה בגינה ליד, אתם מכירים את הגינה ליד, כן? היה באמצע דיון עם מישהו, הוא הצבן אותו, התחיל לחנוק אותו במו ידיו. סיפור שהיה. עכשיו, אני הרגע המלצתי עליו כבן אדם נחמד. אז למדתי לקח. בשיעור כולם נהגים יפה, אף אחד לא מקלל לפניך, אף אחד לא מנסה לחנוק מישהו לפניך, כולם נהגים יפה, נכון? אז מה אתה רואה? כולם יפים. אז אתם רוצים לברר את האמת? מי מכיר את הבן אדם באמת? חברי חדר. תנסו לקבל מספרי טלפון של חברות חדר. זה הבן אדם שבאמת מכיר את הבן אדם. אתה רוצה לדעת מי החבר חדר שלו, מי השכן שלו. אני ממליץ כן לדבר, אני תמיד אומר, בן אדם אחד שמכיר את המשפחה. אתם רוצים לדעת קצת תמונה מסביב, לא רק מי הבן אדם, תנסו לברר איזה בית הבן אדם גדל. היה פעם בחור שנפגש עם בחורה, ואני אומר תלמידים שלי, אל תכניס אותי לתמונה עד שזה רציני. אני לא יכול, יש לנו כבר ברוך השם אלפי תלמידים שעברו בשנים שאני פה, לא יכול ללוות כל אחד על כל דייט, לא שייך. אבל אני כן יכול, כשזה מגיע למצב מאוד רציני, אני מנסה. גם זה מאוד קשה, אני מנסה לעזור לעשות איזשהו בירור בסוף. אז נגיע הבירור בסוף,
מה שואלים?
נגיע עוד רגע למה שואלים. מגיע לבירור בסוף, ומזמינים אותי לפגישה, הצד של ההורים. אוקיי? אני מגיע לפגישה, והאבא של הבחורה מתחיל את השיחה, לנו אין מה להסתיר. אוקיי? אז אני לא חשבתי ששמעתי טוב. אמרתי, על מה אנחנו נפגשים? זה בחור מצוין, לנו אין מה להסתיר. ואני רואה שהוא לא יכול להסתכל לי בעיניים כשהוא אומר את המשפט הזה, והוא אומר, בחורה מצוינת, אנחנו משפחה מצוינת, אנחנו כולנו תלמידי חכמים ובני תורה והכל והכל והכל, ואתה רימית אותנו. אמרתי, מה רימיתי אתכם? מה רימיתי אתכם? אז הוא אומר לי, התלמיד הזה היה בתוכנית גיור, לא בחוזרים בתשובה אצלכם. אמרתי, בסדר, זה סוד כמוס, אף אחד לא היה אמור לדעת, אני לא יודע מאיפה קיבלת את האינפורמציה הזו. הוא עשה גיור לחומרה, זה נכון. אף אחד לא יכולנו לעשות בירור מספיק על היהדות שלו, לא יודע איך האינפורמציה הזו יצאה, אבל רק תחשוב שאם הוא גר, אז יש לו ייחוס יותר טוב מכל אדם אחר. הוא הבן של אברהם אבינו. אתה רק נכד של נכד של נכד של נכד של נכד. הוא הבן של אברהם אבינו. ואם הוא חוזר בתשובה, אז היחס אולי הוא לא כל כך טוב. אתה לא יודע, אבל אם הוא הבן של אברהם אבינו, מה? מה לא ידעתי? שהבן אדם הזה שיושב ואומר לי את כל זה, הוא עצמו חוזר בתשובה, ההורים שלו חוזרים בתשובה, ואני בא ומתחיל לשבח לו, אומר לו, אם הוא גר, זה יותר טוב בשבילך. ואז חזרתי לתלמיד, אמרתי לו, לא נראה לי שכדאי לך להתחתן כל כך מהר. לי נראה שהמשפחה מסתירה משהו מאיתנו. כשמנדה מתחיל את הפגישה ואומר לי, לנו אין מה להסתיר, אני לא מאמין לו. התחלנו לעשות פירורים. אני הלכתי ודפקתי על כל דלת של כל שכן של המשפחה הזו. וכולם אמרו לי, הכל יופי, סיסו ושמחו. אמרתי לתמיד, לא. לא נראה לי, אנחנו צריכים להבין קצת יותר, משהו פה לא תקין. ואז הקדוש ברוך הוא עזר לנו, פגשנו מישהו שהסביר לנו שבאמת לא תקין ברמה של עוזבים ילדים בקור, כשהילד לא קם לתפילה בזמן, אז אומרים לו, אתה לא חוזר הביתה בכנסת, תעמוד בחוץ. נורמלי? כוונות טובות, יופי. אז עכשיו הילד צריך לעמוד בחוץ בקור שעה, כי הוא קם באיחור לתפילה. זה בית נורמלי? קצת כדאי לדעת כזה דבר, נכון? זה קצת משפיע עלינו, אם אני נפגש עם הבחורה, בסוף הם התחתנו. אבל אחרי שעשו בירור על הנושא, זאת אומרת, היה לו, הוא ידע מה הוא צריך לדבר איתה. הוא ידע על איזה נקודות הוא צריך לברר. זה כן חשוב, לא כל בית הוא נורמלי. ולא מעניין אותי שיש להם שם טוב וכולם אומרים דברים יפים. אתה צריך לדעת מי הבית. אז בבירורים אני כן ממליץ. תשאלו שוב, אני לא דן מכסים את השיער או לא מכסים את השיער. מחכים 3 שעות, 6 שעות, שעה, מטבח יותר מעורב, פחות מעורב, זה לא השאלה שלי, אני צריך נורמלי. בקטע של שמירת תורה ומצוות, אם אתה יודע שהיא חזרה בתשובה, חזרה בתשובה, בית מסורתי, בית מסורתי, בית לא שומר, לא שומר. זה לא השאלה שלי. זאת אומרת, זה עוד נידון שנצטרך לדון בו. מה מעלות וחסרונות, האם חוזר בתשובה, כדאי לו להתחתן עם מישהי חוזרת בתשובה, או מישהי שגדלה בבית עתי, נגיע לזה. זאת אומרת, לכל צד יש מעלות. לכל צד יש את ה... בקשר זה עוד שאלה. אני לא דן בקשר בשביל זה, אני דן במי היא. באופן פשוט, בן אדם גדל בבית מסוים, אז זה הנורמות שהוא לוקח איתו. אם בן אדם גדל בבית שזה נורמלי, שכשהיא אמא כועסת על האבא, אז היא זורקת עליו כלים, אז מבחינתה זה מה שנורמלי. תצפה שהיא תזרוק עליך כלים. יכול להיות שתאמר בסדר, אני יכול לחיות עם זה. גם אמא שלי זרקה כלים. אני יודע איך מעיינים, בסדר. אבל זה עוזר לדעת מה הבית. אתה רוצה לדעת, אני אומר, יש דברים שחשוב לדעת. תתפלא. אתה צריך לקבל תחושה. אתה צריך לקבל תחושה. מה אומרים לי? אנשים פתוחים איתי, אנשים אומרים לי חלק, אני שומע סיפורים נורמליים, או שאני מרגיש שלא עונים לי. תקשיב טוב כשמדברים איתך, יש שלא עונים. יש מציאות שאומרים לך תשובות ולא עונים לך. בחורה מצוינת, משפחה מעולה, הכל נחמד, כיף להיות שכנים שלהם, הכל מצוין, באמת כולם, לא אמרו לך כלום. תתחיל לספר לי, תספר לי מי הבן האדם, תספר לי מי. יש אנשים שלא יודעים לתאר. אנחנו, בוא נדבר על איך מבררים. מה אני שואל? השאלה הראשונה שאנחנו שואלים, זה שאלה כללית. אני מבקש מהשטחן, מי מכיר אותה, מי החברות שלה? עכשיו אני מתחיל שאלות כלליות. תספר לי בבקשה על הבחורה. אז מספרים לך משפט שניים, ואז אומרים לך, אני לא טוב בזה. אולי תשאל אותי שאלות מכוונות? אתה אומר, בסדר גמור. אתה יכול לספר לי על האופי של הבחורה? שימו לב מה אני עושה. אני עכשיו אחזור על אותה שאלה 4-5 פעמים במילים אחרות. אני לא אכנס לפינה הזו להגדיר לו את השאלה. אתה יכול לספר לי על האופי שלה? אתה יכול לספר לי מי? אתה יכול לספר לי איך אתה מכיר אותה? אתה יכול לספר לי כמה סיפורים על איך היא מתנהגת עם חברות, איזה סוג בן אדם היא? תשתמשו במילים שונות לשאול את אותה שאלה. מי הבן אדם? אם אתם מכוונים את השאלות, אז אתם כבר תקבלו תשובות מכוונות. אל תכוונו. תשאירו את השאלות עמומות. ואחרי זה שאלות עמומות על המשפחה. אתה יכול לספר לי קצת על המשפחה? כמה אתה מכיר אותם? מה אתה מכיר אותם? מה אתה יכול לספר לי? מה אתה יכול לספר לי על האחים? כדאי לרשום. אתם רוצים לדעת אם כל האחים שלהם בכלא על סחר סמים? כדאי לדעת. אולי עדיין תתחתנו איתה, תבקרו אותם בכלא. בסדר? רוב הגיסים שלי היו בכלא. בסדר? אבל לא על סמים, על המונה וגוש קטי. בסדר? אבל אני הייתי בכלא, אני ביקרתי אותם, זאת אומרת, אני מכיר מה זה לבקר כלא. בסדר. בסדר. אתה רוצה לדעת, אתה גם את זה רוצה לדעת. אתה רוצה לדעת אם הגיסים שלך היו בכלא על המונה, זה גם מעניין. נותן לך קצת הבנה על המשפחה. חזרה לענייננו. אז אנחנו שואלים שאלות כלליות. עכשיו יש עוד שאלה מאוד מאוד חשובה. את יכולה לספר לי מי עוד מכיר אותה? כי הטלפונים הראשונים שאתם מקבלים זה משחק. זה הטלפונים שהיא כבר הכינה אותם. היא אמרה להם מה לומר ומה לא לומר. אני לפעמים הייתי, היה לי תחושה לפעמים מהשדכן, שהוא יודע שיש דברים שהוא מעדיף לא לומר לי, אז אני כבר, בטלפון הראשון רק רציתי להגיע לסוף השיחה. את יכולה לספר לי מי החברות שלה? מי עוד מכיר אותה? ואז, אצלם הייתי מעריך, כי זה כבר, אני רושם, זה כבר נותן לי מידע יותר מדויק. אני ממליץ לפני שנפגשים בחורה, בודקים מינימום שתי אנשים. אם כל הסיפור נראה דומה, ואחד מהם לפחות, שיהיה מספר שלא נתנו לך. מספר שקיבלת ממישהו, לא מספר שהיא נתנה. אם רשמתי אחד, רשמתי שניים, זה נראה אותו דבר, בסדר. אחד אומר לי, שקטה מאוד, היא צנועה מאוד, היא בקושי תדע שהיא אישה, היא תהיה אישה הכי שקטה שבעולם. שני אומר לי, היא אקטיבית מאוד, היא פעילה מאוד, היא תוססת, היא לב הכיתה. אתה מבין שמשהו פה לא מסתדר. מישהו פה לא אמר לי תשובה נכונה. זאת אומרת, לפעמים רואים סתירות, אתה מבין שעובדים עליך. תבררו הלאה, יבוא השלישי ויחיה ביניהם.
למה
שהשטחן
ישקר?
הרבה שטחנים, יש שטחנים, נתחיל בטוב ונגש לרע. הטובים שבהם, יש להם כוונות טובות, אם אתה לא תדע, אתה תסתדר עם זה, אחר כך זה לא יפריע לך, אתה תראה שהיא מצוינת, זה העיקר. יש גם תלמידים שלנו כשיוצאים לחסידויות מסוימות, אני אומר להם, אני אכבד כל מה שתעשו. יש לי גם תלמידים שהלכו לנטורי קרתא. דבר אחד תבטיח לי, שלא ילחיצו עליך להתחתן מהר. הרבה פעמים אנשים מתוך אידיאל חושבים שהדבר הכי טוב ודווקא לחוזר בתשובה תתחתן מהר. וזה טעות, זה מוכיח את עצמו כטעות. חבד משלמים מחיר על זה, והרבה חסידויות עושים את זה גם כן בתהליך חזרה בתשובה, מהר מאוד תתחתן. הכל יהיה בסדר אחר כך, זה לא הולך ככה. אדם צריך להיות מאוזן. אני ממליץ לברר, והבירור הראשון צריך להיות לפני הפגישה הראשונה. תחליטו אחרי הבירורים, וזה לגיטימי. ביחס לשטחנים, מה?
למה אחרי הפגישה הראשונה?
אני
בידולים לא לפני?
אני אומר פגישות לפני הפגישה הראשונה. לפני הפגישה הראשונה, לברך. אפשר לשאול את השטחן הכל. לרשום מה שהשטחן אמר, אחר כך להשבות.
אפשר להיפגש, מה זה טוב? להיפגש, אפשר, זה מותר להיפגש כמה פעמים ואחרי לברר עם אחרים?
אז אני אומר ככה, אני חושב שיש בירור שלפני הפגישות, ואחרי 3 או 5 פגישות יש בירור נוסף. אני ממליץ, אם הקשר התחיל להתגלגל קדימה, שתעדכנו אותה, שהייתם בשיעור הזה, וככה לימדו אתכם, וככה אתם עושים, תאשימו אותי. כי אחרת, הבחורה עלולה להיפגע מזה. הרבה אנשים כשמבררים אצלהם, מעבירים צהלה. סוגרים את הטלפון איתך, מתקשרים לבחורה, התקשר לברר עלייך. ואז אומרים לה את הכל. וזה גם משהו שצריך לחשבן בשאלות ששואלים, שכל שאלה שאתה תשאל, תחזור אליה. אז לפני הפגישה הראשונה, מה אכפת לך? אבל אחר כך, אתה כבר התחלת קשר, זה עלול לערער אצלה הכל. רגע, הולך לנו טוב או לא הולך לנו? למה אתה מברר אליי עכשיו? אנחנו כבר נפגשים. אז אם אתה אומר לה מראש, תשמעי, אני למדתי שאחרי פגישה שלישית או חמישית, כדאי לעשות עוד בירורים, אל תיפגעי. אני חושב שכדאי שאת תברי עליי ואני אברר עלייך. כן תסכים, לא תסכים, היא כבר תדע מאיפה זה בא. אז אתה לא יכול על כל בחורה לעשות בירור מקיף לפני הפגישה הראשונה. אני חשבתי לעצור עכשיו, אבל אני חושב שאולי... מה? מה? לעשות בירור?
בזמן הזה זה קצת מצחיק, כאילו... כי לפני לא עומד אכפת לך מי, אכפת לך לראות אם אפשר להיפגש או לא. אחרי 2-3 פגישות, אתה יודע מי עומד מולך, אז אתה מסתכל יותר לא עומד כמה
סוגר. כן, כן, אבל תדע שכל שאלה שלך תחזור אליה.
מה הכוונה?
אם אתה תשאל, אני רוצה לדעת כמה היא עצבנית באמת. יאמרו לה את זה. לפני כל פגישה היא שואלת אותי איזה כשרות נלך. אתה לא צריך לספר, יש אנשים שהם נודניקים. אתה מתקשר לברר על הבחורה, הם מחליטים לברר עליך. תספר לי קצת על עצמך. אז תהיו גבר, ותאמרו, אותי לימדו שלא כדאי לעשות את זה. לא, זו צורה עדינה לומר לא. אותי לימדו שלא כדאי.
מה לא כדאי לעשות?
לא כדאי שאת תבררי אותי, ואז תחליטי לבחורה אם זה מתאים. אתה יודע כמה שידוחים סגרו לי ככה? אני התקשרתי למורה, והמורה החליטה שהיא תברר מי אני. אז בטלפון היא מתחילה להעביר לי רעיון. בסדר? ואז היא מודיעה לבחורה, ריאנתי אותו, לא כדאי לך. אוקיי? קרה לי. היא כל כך חכמה, היא יודעת. זה חזרה לענייננו. יש לי פה עוד כמה נושאים, אבל אני מאוד חשבתי שנגיע כבר לסוגיה של הפגישות. אז יש פה עוד שאלות על הבירורים? הסיפור של הבירורים ברור? כן. הבירור לוקח בערך 20 דקות. ואין שום סיבה למרוח את הבחורה על זה. אין שום סיבה למרוח אותה. אז בסדר. שטחן בא ומציע לך הצעה. שאלה ראשונה לשאול אותו. הצעת כבר לבחורה או עוד לא הצעת לה? אני כפרינציפ מציע לבחור קודם. כי הבנות מאוד נפגעות. אם הציעו לה, היא אמרה כן, ואז הוא אמר לא, היא לוקחת את זה אישי. אבל לא כל השטחנים עושים את זה, לצערי. אז אם היא כבר נתנה תשובה של כן, אתה תשאל אותו מתי היא נתנה תשובה של כן. כי לפעמים השטחן הוא לא בסדר. היא נתנה תשובה של כן ביום ראשון, והוא רק מגיע אליך ביום חמישי. ובסוף הוא עוד עלול להפיל את התיק עליך. אז השאלה השנייה לשאול את השטחן זה, מתי היא נתנה תשובה, אם היא כבר נתנה. אחר כך קיבלת את המידע הזה, אני חושב שדרך ארץ כלפי השטחן, זה שתוך יום אתה מחזיר לו תשובה. אין סיבה שזה ייקח יותר זמן. אני גדלתי בעידן, אני נפגשתי בעידן שלא היה טלפונים סלולריים. רק לביג שאט, כן? רוב העם לא היה לו. אני עמדתי בתור לטלפון הציבורי לעשות בירורים. וראיתי את הטלקארד מתקתק תוך כדי. לא יודע אם אתם אפילו יודעים מה זה. תוך כדי שאני עושה בירורים. אז מה? עשיתי את זה.
אתה...
נגיע, אוקיי, אז אני מצידי צריך להיות בסדר. אני מצידי צריך לתת תשובה, לדעתי, תוך יום, מקסימום יומיים. בחורה, עכשיו צריך לשאול את השטחן. אם הבחורה לא נתנה לך תשובה תוך 3 ימים, אז אתה יכול לומר לו, תשמע, אתה יכול להחליט, אם זה הצעה מאוד טובה, לחכות שבוע. אחרי שבוע, אני מציע לומר לשטחן, אם יש לך הצעות אחרות. אני חושב שיש לי הצעות אחרות. אתה יכול להודיע לבחורה שאם היא אי פעם תהיה מעוניינת שתודיע לי. יותר משבוע לדעתי זה לא אנושי. יכול להיות שהיא לא עברה את הקורס הזה, אבל זה עדיין לא אנושי. זאת אומרת, מה, אתה, מה היא רוצה? שתיפגש עם שני בנות פה זמנית? או שהזמן שלך לא יקר לה? או שהיא באמצע קשר עם מישהו והיא עוד לא החליטה? שזה כללית מה שקורה. היא עוד לא החליטה על הבחור ההוא. בסדר, תתפני, תודי לי. לפחות תני לי תשובה. אנשים בדור שלנו מאוד רוצים לתפוס את הכל. אני בכלל אמצע איתו, אבל אולי זה יסתיים. אולי הוא יאמר לי לא בדייט הבא. אז עדיף לי שאתה תהיה זמיני. אני לא צריך לרקוד לפי החליל הזה. הנכון הוא תוך 3 ימים. שבוע אתה יכול לתת לה. יותר מזה, זה חייב להיות בחורה מאוד שווה, ואני יכול לומר לך שאני זוכר שאני חיכיתי לבחורה 2 שבועות, שהיה מאוד מאוד נראה על הנייר שזה מתאים, ואני על זה החלטתי שזה לא מתאים. אמרתי, מי לא נותן תשובה, מבחינתי זה לא מתאים. לא אחזיר תשובה, אני חושב שזה לא תקין. זה לא התנהלות תקינה בין אדם לחברו. איזה מין בן אדם זה שמורח בן אדם אחר? ככה לי נראה. שוב, אם הנורמות בחברה השתנו, אני לא יודע. אבל אני הייתי מחכה 3 ימים, ואז הייתי פונה לשטחן אחרי 3 ימים, שואל אותו מה קורה. לפעמים שטחן יאמר לך, תשאל אותו, הספקת להעביר אצל הבחורה? תתפלא שלפעמים הוא עוד לא הודיע לה, לצערי. אז לפני ששופטים את הבחורה, כדאי לבדוק מה באמת קרה אצל השטחן.
בגלל כל מה שקורה הוא שאני חבש את חמי.
כשאני אומר שטחן אני מתכוון חבר שטחן גם כן, לא מקצוען. זה לא משנה, אבל לפעמים הוא צריך לומר לאשתו, לומר לבחורה, וזה לוקח זמן. אם זה נמרח מצד הבחורה, אני לא הייתי נותן יותר משבוע, ושוב אחרי 3-4 ימים הייתי כבר מתקשר למי ששידך. ביחס לאינטרנט ואתרי היכרויות. אז כן.
יש לי שאלה.
כן, שאלו?
על ההצתה הנוברת.
כן.
הרב אמר שיש צורך לברר, נכון?
כן.
ואם אני לא טועה באמת לפני כן, לפני שמתחילים כבר לצאת כבר, אז
כן.
האם יש צורך גם במהלך הקשר עצמו להמשיך לברר?
אני חושב שאם קשר מתקדם, אז צריך ברור יותר. אתה רוצה לדעת שאין בעיות רפואיות, אתה רוצה לדעת שמה שאתה רואה זה מה שבאמת קיים.
מה הדרך הנכון על הסטרס? זאת אומרת, אני בפגישות הראשונות, לפני שאני פוגש את הבחורה, אני יודע שאני מברר את הדברים היותר כלליים, נקרא לזה, ואחרי זה דברים יותר פרטניים אולי, לא יודע.
אז אני חושב שאו בדייט השלישי או החמישי, אם בן אדם מרגיש שזה מתחיל להיות רציני, אז הוא צריך, אמרנו שכל שיחה שאתה מדבר עם כל בן אדם שאתה מדבר, אתה מבקש עוד 2 אנשים שאפשר לברר אצלם. אז אמור להיות לך, אתה בררת עם 2 כבר, אמור להיות לך עוד 2-3 נוספים לברר אצלם. זה התחלה טובה.
מה אני צריך לברר בהמשך? זאת אומרת, מה הדברים יותר קריטים לבירור בהתחלה ומה ההמשך?
אני חושב ש קריטי לך לשמוע שהמשפחה היא משפחה נורמלית. אני אומר שוב, נורמלי, אני לא דן בשמירת תורה ומצוות, שזה, אם זה מעניין אותך בסדר, אבל זה לא זה הנושא. אני רוצה לשמוע התנהלות של משפחה. אני רוצה לשמוע קשר בין האחים, בין ההורים. אני רוצה לבדוק שהסיפור שאמרו לי מסתדר. היה פעם בחור שנפגש עם בחורה והתרסו. ואז ההורים סיפרו לי, והם אמרו לי, צד השני מאוד מהר. אנחנו בקושי ידענו כלום, והם יראו להתארס. אמרתי, מה היה הלחץ? הם אמרו, ביום ראשון סיפרו לנו שהם נפגשים, וביום רביעי הם כבר היו מורסים. אמרתי, בסדר, יש ילדים שעושים אצל ההורים, אני לא חושב שזה כל כך יפה, אבל כמה זמן הם נפגשו לפני היום ראשון הזה? זאת אומרת, האם הם נפגשו 2-3 חודשים קודם? לא, 3 שבועות. טוב, אמרתי, בוא נברר. הם אמרו, לא הספקנו לברר. אמרתי, אז תבררו עכשיו. הם אמרו, זו כבר מאורס. אמרתי, יפה, הם חיתו עליכם. הבן שלכם בירר? לא. טוב, הם אמרו, זה לא יערר? אמרתי, זה יערר, אין לכם הרבה ברירה. תנסו לעשות בעדינות, תבררו. מה עולה בבירור? כולם מספרים לנו איך הבחורה הייתה מצוינת עד גיל 16. וכולם מספרים לנו איך הבחורה הייתה מצוינת מגיל 22. ואף אחד לא דיבר על בין גיל 16 ל-22. לא קיים. ואני עושה 1 + 1 = 2, וזה לא מסתדר לי. עד 16 יש לי סיפור, מ-22 יש לי סיפור, אבל חסר לי 6 שנים מהחיים שלה. אז בסוף נמאס לי, אני שאלתי בן אדם דוגי, אמרתי, תשמע, אתה שם לב שאתה מספר לי עד גיל 16 ומגיל 22, שוב, זו לא השיחה הראשונה, זו השיחה השלישית או הרביעית. אני אומר לבן אדם, תסביר לי, מה היה בין גיל 16 לגיל 22? הוא אומר לי, יש דברים שלא מדברים עליהם. אמרתי, מה זאת אומרת לא מדברים עליהם? הוא אומר לי, אתה לא יודע שהיא שחה בסמים? אתה לא יודע שהיא ישבה בכלא? אתה לא, מה, אתה לא יודע כלום? אני הטיפש בשיחה הזו. אני אומר, טוב, אבל אני לא ידעתי את כל הפרטים, כן? אני מנסה לשחק אותם. אז פתאום אני מקבל סיפור לגמרי אחר. בסדר? הבחורה הזו הייתה מצוינת עד גיל 16, ויכול להיות שגם בין 16-22. אבל איכשהו בין 16-22 היא עסקה במיליונים, ובכל מיני סחר בסמים, כל מיני דברים אחרים, בסדר? והיה עליה עוד משפט אחד שרצו לשים אותה בכלא על דברים שהיא עשתה אז. אז בן אדם הולך להתחתן עם בחורה שיש עליה עוד בית משפט אם היא תשב בכלא 20 שנה. אין לו זכות לדעת את זה. אבל שוב, איך עלינו על זה? כי שמנו לב שלא מספרים לנו את כל הסיפור. שמספרים לנו עד גיל ומי גיל, אבל לא בן גיל. זאת אומרת, אז צריך פשוט להסתכל על התמונה, מה מספרים לי בתמונה הזו. זאת אומרת, שוב, אני לא מעסיק אותי הרמה הדתית של המשפחה. אתה רוצה לדעת יותר, אתה רוצה לדעת פחות. מעסיק אותי הנורמלי. אני רוצה לדעת שמה שהם מציעים לי פה זה הגיוני. ובהגיוני יש הרבה מרכיבים. כשביררנו את זה לאנשים, זה מה שאני אומר, אנשים לא, לרוב אנשים לא ישקעו לך בפנים. אנשים אולי ינסו לעדן את מה שהם אומרים. אבל אם אתה שואל, וודאי בציבור הדתי-לאומי, אנשים מאוד מאוד ישרים. הניסיון שלי בציבור הדתי-לאומי זה שאנשים מאוד ישרים. אם מישהו פה יחליט להיפגש בציבור החרדי, צריך לעבור קורס לגמרי אחר. כל הצורת דיבור היא אחרת. וזה מובן, זאת אומרת, הם מבינים את השפה שהם מדברים. אם אצלנו אני אומר, הבחור יושב בבית מדרש, הוא לומד, הוא מתמיד, פירוש הדבר, הבחור יושב בבית מדרש, הוא לומד, הוא מתמיד. אם הציבור החרדי אמרתי, הבחור יושב בבית מדרש, הוא לומד, הוא מתמיד, פירוש הדבר, הוא רשום באיזושהי ישיבה. כמה הוא מופיע או לא, זה בכלל לא משנה. אבל זה השפה, כולם יודעים שזה מה שאומרים. הסגנון דיבור הוא אחר. ואותו דבר לגבי בנות, לגבי בנים, זה לא... אבל בציבור שלנו זה הרבה יותר קל. זאת אומרת, אתה שואל הבחורה כללית, אנשים די מדייקים, קצת יותר, קצת פחות, צריך גם להקשיב למה לא נאמר. כן.
נשמע כאילו 90% מכל העניין של הבירורים זה שקרים ומזיבות, או שבספציפית מדברים דווקא על זה, על הנושא הזה. כאילו...
עיקר הבירור הוא לשמוע שהכל נורמלי. אני מקשיב טוב, אני רוצה, יש פה עוד נקודה, אני רוצה לדעת שאנחנו תואמים. אתה רוצה, אני אתן כמה דוגמאות, אוקיי? אני מבין שאני לא ברור. א', אני רוצה לדעת לפני הפגישה האם אנחנו תואמים. בוא נאמר, אתה יודע שבאופי שלך אתה מאוד עדין. אתה לא יכול מישהי שהיא תרמוס אותך. אתה לא יכול, אתה צריך מישהי שתוכלו לדבר. יש אדם שאומר אני צריך מישהי שהיא בולדוזרית. יש אדם שאומר אני חייב מישהי עדינה. יש אדם שאומר אני צריך מישהי קצת שקטה. יש אדם שאומר אני חייב מישהי שהיא תנהל את השיחה איתו ואילני תעזוב אותי עם זה. יש דברים שבן אדם יודע. יש בן אדם שאומר שמאוד חשוב לי חום. יש בן אדם שאומר אני מאוד מעריך בן אדם שעושה ואפשר לסמוך עליו. יש בנות שיספרו לך עליהם, שמע, היא בחורה, היא תהיה מנכלית, הכל מתקתק אצלה. אתה מבין שחום זה לא הנקודה אצלה. הנקודה אצלה זה עשייה, הנקודה אצלה זה אחיות, זה אולי סדר, אולי זה מה שמתאים לך. אולי מה שמתאים לך זה הבחורה שמספרים לך עליה, היא לא הייתה תלמידה מצטיינת, אבל היא הייתה הבחורה הכי אהובה בחברה. כולם אהבו אותה, כולם הסתדרו איתה, כולם ידעו שיש בעיה אפשר לפנות אליה, כולם ידעו שאפשר לסמוך עליה. אתה שומע תכונות האופי מתוך זה, אתה מבין אם זה יותר מתאים לך או פחות. אני אומר, אז ודאי שאתה מרוויח את האלמנט הזה לפני. יש עוד דבר שאתה מרוויח, זה אתה מבין מי הבן אדם שאתה עומד מולו. היה בחור שנפגש עם בחורה והיא הייתה צנועה, לא סיפרה כלום על עצמה, אבל כשהוא ברר עליה אמרו לו שזו הבחורה שבכל נסיעה באוטובוס בדרך לכל טיול היא הייתה עם קיצור שולחן ארוך. זו הבחורה שכל, אז בדייטים הוא לא ראה את התכונה הזו, מספרים לו את זה, אז הוא מתחיל להאמין שיש עוד צד לבחורה שהיא לא מראה לו. אני אומר, זה כן משלים את התמונה, זה לא רק שאני מברר את השקרים, אני גם צריך, הכי חשוב שאני יודע שאני, שלא מסתירים ממני דברים, דברים שחשובים לי. מעבר לזה יש גם את הנקודה שזה משלים לי את התמונה, ושזה גם לפני כן זה יכול לברר לי אם להיפגש או לא. יש אדם שאומר, זה מאוד תלוי בכימיה, אני יכול להתחתן עם בחורה מאוד שעושה ומיישמת, ואני גם יכול להתחתן עם בחורה שהיא מאוד חמה ופחות בקטע של להיות מנכלית, רוצה להיות אישה בית, אני יכול לאשת קריירה, אני יכול, בסדר? אז הנקודה הזו היא לא הנקודה החשובה לו, אבל יכול להיות שמאוד חשוב לו כמה היא לוקחת הלכה ברצינות. וזה, טוב, לזה נגיע בשלב של הפגישות עצמם. כן.
מה אתה חושב לגבי לפגוש בחורה ש... נגיד אני רואה אותה במקום מסוים, אני
לשלוח
חבר לברר, כאילו לברר...
זה השלב הבא.
או לבקש תמונה
בפירור,
או...
אני נגד תמונות. אני נגד תמונות. אני חושב שזה... זה לא נכון לבקש תמונה שבחורה, או אפילו להסתכל על תמונה שבחורה לפני הדייט. לא מעניין אותי כמה בן אדם אומר לי, אתה לא מבין, גדלתי עם סרטים, יש לי דמיונות, אני עדיין שם, אני עשיתי תשובה בכל תחום אחר חוץ מהתחום הזה, אבל בתחום הזה זה מאוד חשוב לי, וחבל על הבחורה, והיא תגיע לפגישות, ואני סתם אומר לה לא בגלל מראה חיצוני, אפשר לשלול לפני בי, זה, כל תשובות האלה שמעתי, אני לא קונה את זה. לדעתי, אין כמו האדם החי. אתה פוגש בן אדם, אתה רואה שהוא מעניין, אתה רואה שיש כימיה, ופתאום הוא מוצא חן בעיניך. אתה רואה תמונה, הבן אדם מקסים, הבן אדם יכול להיות מודל, אבל למעשה אתה פוגש אותו ואתה רואה שהבן אדם לא שווה, ובן אדם הוא... אני עוד אספר לכם על הדייט שהבחורה ירדה עליי כל הפגישה, החל מהשיחת טלפון. אתה מגיע לדייט כזה ואתה אומר, אוקיי, מעניין אותי המראה שלה? באיזשהו שלב בדייט היא אומרת לי, אני על המדרכה ואתה מתחת למדרכה. אני גם ככה מרגיש שהג'אברית לידך. אולי לפחות תעלה על המדרכה שלא תהיה כל כך יותר קטן ממני. זה קטע אחד, עוד נדבר על זה. איך לא להיפגע מפגישות. בסדר, ירדה עליי כל הזמן, אוקיי? אז מה זה משנה איך היא נראית? מראה זה דבר שמוסיף, וגם אם זה חשוב לבן אדם, בן אדם כשמישהו מוצא חן בעיניו, אז הכל מסתדר. טוב, העלית את הנושא שמראה, אז אני ארחיב על זה. תן לי רק שנייה להתייחס רק למראה חיצוני. היה לי תלמיד שהיה מגיע מאירופה כל שנה לשבועיים שלוש לשיעורים, ואז עוזב. היו הרבה כאלה, עדיין יש הרבה כאלה, ליאמר לשבחם. וזה לא היה בישיבה הזו, זה היה בישיבה אחרת שלימדתי. מגיע בחור, יום אחד הוא אומר לי, אני פה לעוד שבוע, הלכתי על דייט ראשון היום, אבל אני חושב לעצור את זה כי המראה החיצוני הוא לא ברמה שאני רוצה. מה מפריע לך? הבחורה מאוד מלאה בלשון עדינה. אמרתי, טוב, אבל אני מבין לך שזה לא סגור. נכון, זה לא סגור. תלך עוד דייט. אמר לי, יש רק שבוע פה. לך על עוד דייט. הולך על עוד דייט, חוזר אליי שוב, תמשיך. הכל טוב, נכון? המראה החיצוני אתה לא בטוח, אתה עוד יכול לשלול על זה בהמשך. בסדר? יופי. נפגש איתה עד סוף השבוע, וטס. בסדר? החליטו ביניהם, הוא יממן, היא תבוא אליו, הוא יבוא אליה. ממשיכים את הדייט. הסיפור הזה לקח בערך 7-8 חודשים, עם דייטים פעם ב-6 שבועות, זאת אומרת כל 6 שבועות מישהו היה טס לשני, ובסוף הוא בא אליי יום אחד, אומר, אני רציתי לומר, לספר לך ראשון, אנחנו המשכנו להיפגש כל הזמן הזה, לא הספקתי להתקן אותך, הכל הולך מצוין, אני רוצה ללכת מחר להציע לאירוסין. ואני יושב שם ולא יודע מה לומר, זאת אומרת איפה המראה החיצוני בכל זה. אני לא אמרתי לו לשכוח מזה, אני אמרתי לו אפשר להחליט בהמשך. אז אני מתלבט איך לנהל את השיחה, אני אומר לו בדקת א', כן, בדקת ב', כן, ג' טוב לך, כן, ד' טוב לך, כן, ה' טוב לך, כן. הוא אומר לי, אתה לא מבין, הכל מושלם ואתה מאמין? אני גם כל הזמן התפללתי ולא ידעתי, אני אקבל בחורה כל כך כל כך יפה, והקדוש ברוך הוא נתן לי, ואני עומד שם ואני מתאפק. אני אמור לצחוק, זה בדיחה, זה לא בדיחה, זה רציני, מה הוא אומר לי, אני לא יודע, אתה לא יודע איזה הבא להסתכל על הבן אדם. אז אני מננע בראש כזה, והוא כולו חיוכים ושמח, הבנתי שזה רציני. שהוא לא אומר את זה בצחוק. ואני אומר לך סיפור אחד, אבל יש הרבה סיפורים כאלה. הזמינו אותי לברית לפני חצי שנה, ובברית האבא של הסבא קורא לי, הוא אומר לי, אתה זוכר את הזוג? אמרתי לו, לא, תזכיר לי, את הסבא אני מכיר. אומר לי, הזוג הזה רצה להיפרד על מראה חיצוני. ואתה אמרת להם להמשיך. אתה אמרת, תחכו ותחליטו בהמשך. ותראה, הם נשואים מאושרים. זאת אומרת, זה סיפורים שאנחנו רואים כל הזמן. שבן אדם, מראה חיצוני מפריע לו בהתחלה, הקשר הולך טוב, עם הזמן הבן אדם מוצא חן בעיניו. והיה לי חברותה בתיכון, כיתה ט'. אני נכנס לתיכון, זה בן אדם שיש לו עיוות בעיניים. כשעין הזו מסתכלת קדימה, עין הזו מסתכל לשם. הוא מזיז אותם, זה הולך ככה. הוא לא יכול להסתכל לך בשני עיניים ואת אחת, כן? לא יכול, היה לו בעיה בעיניים. אחרי שאני לומד תוך חברותה, כבר לא שמתי לב. יום אחד, עברו שנים, אנחנו כבר עברנו את התיכון, אני מקבל טלפון עליו לשידוך, מדברים איתי כל השיחה, ואני נתן לו את כל ההמלצות, אני סוגר את השיחה, ואני אומר, רגע, שכחתי לומר להם, איזה מום שירו בפגישה הראשונה, וזה היה בתקופה לפני שהיה לך שיחה מזוהה, ופעם היה כזה עידן, כן? לא טלפון צלולר, זה היה טלפון איתי, לא היה לי איך לחזור לאנשים. אבל אמיתי, כבר לא זכרתי את זה. אתה אוהב בן אדם, אתה מתחבר בן אדם, וזה מום מאוד בולט. לא זכרתי שזה קיים. סגרתי את הטלפון, נזכרתי, רגע, יש גם את הדבר הזה. אז אותו דבר, אני חושב שזו טעות חמורה, שאנשים מבקשים תמונה לפני הדייט. אתה יכול, אני שואל שאלה כזו, מאחד עד עשר, איך המראה החיצוני שלה? אחד הכי גרוע, עשר הכי טוב, ואתה תמיד תקבל תשובה של שבע. קבוע. אבל זה לא משנה, אבל אני אומר, זה, בוא נאמר ככה, מראה חיצוני הוא חשוב, זה אמת, אבל יש זמן, יכול להיות שאתה מגיע לדייט ואתה מרגיש, אני לא אתחבר מבינם זה, לא, לא, אבל לרוב, אם הכימיה הולכת, אם אתה פתוח לזה, אז זה, בוא נאמר, מתוך ארבע, אני יכול לשמוע שאחד לא יהיה לך טוב. אני יכול לומר לך, עם כל הבנות שאני נפגשתי, אני הייתה אחת שאני לקח לי הרבה זמן, קלטתי שהיא בדיכאון. לא הבנתי מה מפריע לי במראה שלה, אז קלטתי שבעיניים שלה רואים כל זמן עצבות. לקח לי הרבה זמן להבין מה מפריע לי, מה מפריע לי. בסדר, אני לא חושב, אני אומר, בן אדם לא צריך, לא להתעלם מזה. אני אומר, זה חשוב. כתוב בהלכה, צריך לראות אותה שתמצחן בעיניו. אנחנו עוד נגדיר מה זה תמצחן בעיניו, זה בהמשך. אבל לראות מראש תמונה, אני חושב שזה טעות. אני לא מוכן. אני כשדכן, בחיים לא העברתי תמונה. ומבחינתי שהבחור לא ייפגש. שלא ייפגש, אז הוא לא ייפגש דרכי. היו לי בנים שאמרו לי, אני לא אפגש בלי תמונה. ואני אמרתי, ואתה לא תשמע צעה ממני. אני לא, כי אני לא רואה בזה צורה אמיתית להיפגש. אז אתה לא צריך לעבוד לפי הכללים שלי, תעבוד עם שדכן אחר. אני לא, מימי לא העברתי תמונה שבחורה. יש בנות ששוחות לי, אני אומר להם, אם אתם רוצות, אני אבקש משתי להסתכל. היא תאמר לי, איך המראה שלך? מה היתר שלי לראות בחורה? לעמוד להסתכל על תמונה שאני אוכל לתת ציון לבחור? מה היתר? אני לא חושב שזה מותר, אבל זה לא משנה. בחור שנפגש, יכול להסתכל, לראות אם מצא חן בעינם. זה לא אותו דבר כמו לקבל תמונה. לי לא נראה. מה הייתה השאלה השנייה שלך?
אני אגוש בחורה ש...
אז אני רוצה שהציבור יחליט. אני רציתי לסיים לפני 20 דקות. אני חושב שאנשים עייפים. אני לא יודע, יש לנו פה קצת בעיה בלוז, מתי נוכל להיפגש שוב. אני רציתי להתייחס לשאלה של קידום קשר ותחילת קשר דרך האינטרנט. אנחנו יכולים או לסיים עכשיו ולהמשיך במועד אחר, או להתייחס לשאלה שלך, ליזום קשר ולמה בגלל כלל צריך שדכן. או בשאלה של אינטרנט ביזימת קשר וקידום קשר. אני רוצה לשמוע מה, בוא נראה, ניקח הצבעה. כמה אנשים אומרים לעצור עכשיו? נאמר לילה טוב? לא, אוקיי. כמה אנשים אומרים להתייחס לשאלה שלו? וכמה מעדיפים להתייחס לשאלה של אינטרנט, אתרי היכרות ו... אוקיי, זו השאלה שלך.
אפשר גם וגם.
נראה אם נשיג.
טוב,
אני אומר לכם, אני הצעתי, במכון מאיר, אני בשיעור דוברי אנגלית, אני באמת ככה עשיתי. לקחתי לילה אחת, התחלנו ב-6, והלכנו עד 12, ותוך פעמיים סיימנו את הכל. זאת אומרת, עברנו על הכל. אני אמרתי, אם החבר'ה רוצים, אפשר לעשות זה גם כן. זאת אומרת, אפשר לומר ביי ביי למחלקת דוברי אנגלית ללילה אחת, ולעשות פה ברצף. תדברו עם אביתר, זה בסדר, יתאמו איתך, אם תרצו, אפשר לעשות את זה. יש איזה יתרון שאז סוגרים את הפרשה הזאת. זאת אומרת, זה מאחורינו במידה מסוימת. בסדר. אז אנחנו נתקדם לשאלה שלו, ופה אנחנו קצת נוגעים בסוגיה הלכתית. זה פחות סוגיה, זה מעשי מתוך ההלכה. החזל אמרו לנו שזה לא צנוע לגשת באופן ישיר לאסוף בחורה מהרחוב. זאת אומרת, חזל לא רצו שבן אדם ייגש בצורה ישירה, ויאמר לבחורה, היי, קוראים לי דיוויד, ואת איזבלה. מה דעתך, נצא לפגישה? הנה המספר שלי. אתה בחורה פעם שענתה לתלמיד שלי, אמרה לו, הנה המספר טלפון של הרב שלי. למה לא שהרב שלך יתקשר לרב שלי ואז נראה הלאה? אמרתי, וואו, אוקיי. זה תשובה מנצחת. מה? למה? מה?
למה זה לא צנוע?
כי בחורה לא אמורה להיות כמו חמור שאתה קונה בצד הרחוב. זאת אומרת, חלק מהכבוד שאנחנו מראים לה, חלק מהכבוד של הקשר, זה שיש איזושהי הכנה. בחורה היא לא זולה. זאת אומרת, אם אני מכבד אותה, אז אני לא אגש אליה בצורה ישירה. אני אברר. מה כל המושג של קידושין מנישואין? קידושין זה אני קונה, את נותנת לי את הזכות להיות נשוי לך, שאחר כך אני אעשה נישואין. קידושין, אני מקדש, דהיינו, הרי את מקודשת לי, מזומנת, שאת היא אשתי, שאני אוכל להינשא לך. אפילו בתהליך הדאורייתא של חתונה, התורה אמרה לך שני שלבים. תקנה ממנה את הזכות להיות נשוי לה. קודם כל קידושין, מתוך זה תגיע לנישואין. אז אותו דבר בקשר, חז"ל לא רצו מציאות שאני ניגש ישירות, ואני אענה לך יותר חריף, חבר, אבל אל תיקח אישי.
לא ישיר, הוא אומר דרך חבר.
אוקיי, אז אני רוצה לענות קצת יותר חריף, יש לי איזה מכתב גם באנגלית, אני מנצל באתר, והמכתב בעצם מספר ככה. בשבועות האחרונים, באו אליי כמה בחורים עם אותה שאלה, ראיתי בחורה ואני אוהב אותה. אז אני שואל, אתה מכיר אותה? והבחור אומר, עוד לא. אז אני שואל, אז איך אתה אוהב אותה? אז הוא אומר, לא, ראיתי בחורה והיא מוצאת חן בעיניי. שים לב מה קרה פה. הבן אדם כבר שכנע את עצמו שהוא אוהב אותה. זה טבע האדם. זאת אומרת, זה ודאי הטבע שלנו היום, שהתרבות, בין אם זה הסרטים, בין אם זה הרדיו, בין אם זה המוזיקה, מחנכות אותנו שאהבה זה דבר מאוד חיצוני, מאוד לא אמיתי. אני לפעמים נמצא באוטובוס או בחנות, איפה שמשמיעים מוזיקה, מה שנקרא מוזיקה לא דתית, ואני מתבייש. זאת אומרת, הבן אדם שר, כמה את יפה, כמה אני מתייגע לך, כמה אני מתייגע לשיער היפה שלך, כמה אני מתייגע לחיוך היפה שלך. אני שומע את השיר הזה ואני אומר, איך הבן אדם לא מתבייש? מה הבן אדם אומר? אני אוהב אותי, אני אוהב אותי, אני אוהב אותי, כל השיר זה אני אוהב אותי, את לא שווה כלום, את כולו חפץ, את כמו בובה יפה, אז אני אוהב את הבובה היפה שבך. אני לא אוהב מי את, אני לא יודע מי את, זה בכלל לא משנה מי את. מה שאני מתגעגע זה כל הדברים שיפים לי, את כמו איזה ציור יפה שאני קונה. מה, זה כבוד האישה שעושים ציורים מאישה חצי ערומה ואומרים, זה, עכשיו האישה חופשית, יופי, שווה לגבר. עושים מנה בובה בחלון ראווה, חפץ, גוש בשר, לך תקנה, לא שונה מהבשר בחלון ראווה. אז מה קורה כשבן אדם בעצם מעוניין בבחורה? במה הוא מעוניין? לא דיברת איתה, לא שמעת אותה, אתה לא יודע כלום. מה תפס אותך? תפס אותך משהו חיצוני. החיוך שלה, העיניים שלה. אני לא כל כך מחזיק מזה כדבר אמיתי.
גם אם אתה רואה באותה אישה שראית ברחוב, מידות טובות, ראית שהיא הולכת צנוע, כאילו דברים חיצוניים, אבל יותר פנימיים, לא...
אין שום בעיה. אין שום בעיה. לגשת לחבר ולנסות לברר ולנסות לעשות את השידוך. אין שום בעיה. זאת אומרת, מבחינה הלכתית, אם אתה יכול דרך גוף שלישי לעשות את זה, אין בעיה. ואני אגלה לכם עוד סוד, אבל אני רוצה להקדים את הסיפור הזה בעוד סיפור. ישבנו קבוצה כזו לפני כמה שנים, הבחור הצביע ושאל, שאלה דומה. שואל, אני נמצא בחתונה, יש שם בחורה, כולם בדרך החוצה, כבר לא נשארו חברים, אני לא יכול לעשות דרך חבר. עוד רגע היא עוזבת. ולפי מה שאני ראיתי בשיחות האחרונות, מאוד מאוד נראה לי שזה יכול להתאים. האם אני יכול לגשת אליה בצורה ישירה? אז אני אמרתי, תראה, אתה לא יכול לברר ממישהו, לשאול מישהו מי, לברר אחר כך, לגשת לחבר. בכל זאת, זה חתונה, יש אנשים שמכירים, אין דרך אחרת, ולא אין, וכל שאלה שאני שואל, אין. אני אומר, תשמע, אם אין שום דבר אחר, ומאוד נראה לך ששווה, אז בסדר, אז אפשר לגשת בצורה ישירה, ולומר, אני מתנצל, הייתי מעדיף לעשות את זה דרך גוף שלישי, אין לי דרך אחרת, אולי את יכולה לתת לי מספר טלפון דרך לברר, אולי נראה אם אנחנו מתאימים, ואתה עוד עלול לשמוע, אני מאורסת, אתה עוד עלול לקבל תשובה מאוד לא נעימה, אבל בסדר, אתה יכול. אז הבחור יושב מאחורי הכיתה ועושה, יס! אז החבר'ה שואלים אותו, מה אתה מתלהב? אז הוא אומר, הרב אמר שאפשר ללכת לבר, לאסוף בחורות. אתה מבין? אז אני מאוד מפחד. אני בסוף אומר, במצב של מי יודע מה, אתה יכול, ואיך אנשים יפרשו את זה בסוף. למדתי את הלקח שלי. אבל הנה חינמי, כן, יכול להיות מציאות שנראה לך שיש על מה לדבר, ואי לקח אתה, דרך חבר אין שום בעיה. זאת אומרת, אם יש בן אדם, עדיף מישהו נשוי, שזה לא יביך אותה, אבל כן, אני, סיפור שהיה לי עכשיו, חול המועד האחרון, הייתי עם הילדים, יצאתי מהרובע, ראיתי את גרושתו של חבר שלי. עכשיו החבר, אני קורא לו חבר, הוא היום רב רפורמי, בן אדם מאוד בעייתי. בעייתי התגרש, אני לא יודע כבר כמה פעמים בחיים שלו. אבל את גרושתו ראיתי. ואני כבר שנים רציתי להציע לה שידוך. והדודים שלה שאני מכיר לא הסכימו להציע לה את השידוך. כל הזמן היו עם האף בעננים, היא רק ראויה למישהו כזה, אני הצעתי למישהו שמסיים את השעס כל השנה, יודע את כל השכון, כל מיני מעלות היו לו, אבל הם לא הסכימו להציע לה את השידוך, החלטתי, אני עוקף אותם, אני רואה אותם במקום, הילדים שלי עומדים לידי, אני ניגש לה ואני אומר, אני לא יודע אם את זוכרת אותי, אני חבר של כך וכך, היא אומרת, כן, ואני רואה שהיא מאוד נבלת ממני, אני אומר, אני מתנצל, אני נשוי, הנה אשתי, הנה הילדים, אני רק... היה לי רעיון של שידוך, רציתי להציע. והיא מסתכלת עליי ואומרת, תכיר את בעלי. הוא הלך לשנה איזה 4 צעדים. אוקיי, אמרתי, טוב מאוד, לא אמרתי כלום. אני אומר, זה יוצר סיטואציות לא נעימות. ופה אני, מה, לא עשיתי כלום. אני כבר 6 שנים מנסה להציע לה דרך אנשים אחרים ולא מצליח. ראיתי אותה, אמרתי, אני אציע. ובסוף הם עדיין הסתכלו עליי כמו איזה אוף מוזר. בסדר, חזרה לענייננו, למעשה, הנכון לעשות יותר גוף שלישי, הגוף שלישי הזה עדיף שיהיה אדם נשוי, יהיה לה יותר נעים, אין שום בעיה לעשות את זה דרך גוף שלישי, היא עלולה, אני לא בטוח איך היא תראה את זה, יותר כדאי לעשות אחרת, לברר מי מכיר אותה שיוכל להציע, לא שזה אדם אנונימי ייגש אליה, ניגש אליך אדם אנונימי, היה אחד שהיה אוי בחוכם, אוקיי, אוי בחוכם זה אומר, הוא הגיע לבית כנסת, אני הייתי, ישבתי פה, סבא שלו יושב פה, הוא יושב פה, אוקיי? אז הוא מגיע לבית כנסת של סבא שלו, והוא נראה מסודר, חתיך, בחור לעניין, וכל הזקנים שם היה להם נכדות, אז הם מאוד התלהבו ממנו, אז כל 10 דקות ניגש עוד זקן אליו, ואומר לו, בחורצ'יק, אתה רווק? אז הוא היה בגיל 23, סימא, והוא אומר, כן. אז הוא אומר, שמה, יש לי נכדה, תוך כדי התפילה. והוא, לכל זקן, הוא משחק משחק אחר. לאחד הוא אומר, וואי, אני כל כך הייתי שמח להכיר בחורה, תשמע, אני התגרשתי 3 פעמים, אני מת להכיר בחורה, אתה יכול? אז הוא בורח, מגיע עוד זקן, אז הוא מספר לו עוד סיפור, הוא אומר לו, שמע, אני חוזר לכלא מוצאי שבת, אבל אולי אני יכול להכיר אותה עכשיו, זה בסדר, אפשר עכשיו בשבת? כל אחד הוא מוכר לו סיפור אחר, אבל מה הוא התכוון לומר? שאתם לא מכירים אותי, אתם כולם רואים בחור, מה אתם רואים? אתם לא יודעים כלום עליי. אתם באמת לא יודעים כלום עליי, אתם באים להציל לי את הנכדה שלכם. יש בזה אמת. זאת אומרת, אז אני אומר, חשדהו, אבל אם נראה לך, אין בעיה, מצד הלכתי. צריך לעשות את זה בחוכמה, כדאי לעשות את זה דרך איזו. ואם אין לך ברירה אחרת, אתה יכול לנסות ישר, אבל זה גם ייתן לה רושם מסוים ממך. זאת אומרת, אתה... אם אין ברירה, אין לך מה להפסיד. אוקיי? אז, אבל תשאל את עצמך אם יש פה משהו אמיתי, כמו שהוא אמר, אם יש פה משהו יותר עמוק או שמתלהבים ממשהו חיצוני. טוב, בנוגע לאתרי היכרויות, אז אולי נעשה את זה פעם הבאה, מה הציבור אומר? נעמוד פה? נעמוד פה. אז פעם הבאה, תבדקו עם אביתר, אני לא יודע, אנחנו בעזרת שם, אני רק אצייר בפניכם מה התוכנית, אנחנו נעסוק בשאלה של אתרי היכרויות, האם אפשר להתחיל קשר דרך אינטרנט, דרך וואטסאפ, דרך טלפון, להתחיל, האם אפשר שהשיחה הראשונה תהיה שיחה של 2 שעות, האם אפשר לפתוח קשר עם בן אדם, אנשים לפעמים פותחים קשר עם מישהו באנגליה, לתקופה של 2-3 חודשים, ואז הולכים לפגוש אותו, האם זה מומלץ או לא ולמה. האם לשלול בחורה על סמך גובה, מראה חיצוני, השכלה, שפה, רקע דתי, נדבר על זה, ושם ניכנס לשאלה האם עדיף חוזרת בתשובה לחוזר בתשובה או שלא, מה מעלות והחסרונות של כל אחד. האם, מה אני מחפש בקשר, האם אמורים לחפש בחורה על פי שיעורי אמונה, נדבר על זה. לפעמים אנחנו לוקחים את המחשבות שלנו בשיעורי אמונה, ועכשיו כזה ראי וקדש, ולפעמים צריך לדעת איך להתאים את זה למציאות. ואנחנו לא התייחסנו לשאלה אחת, שיש שאלות שבבירורים אם אתה שואל אותם, אתה מיד מוציא שם רע למשפחה. האם אבא שלה מכה את אמא שלה? לא, אתה שאלת שאלה שמיד אתה מוציא שם רע לאנשים. זאת אומרת, עצם השאלה כבר היא בעייתית. ומשם אנחנו נסיים כאילו את הסוגיה הזו עם השאלה של החיוב שלנו לחזור לשדכן. איך להתעסק עם השדכן הנודניק? מה לעשות עם השדכן שאומר לך בכל זאת, תפסיק להיות כזה בררן, ואיך למעשה כדאי לעבוד מול שדכן כדי להצליח. ומשם ניכנס, מה מדברים בשיחה הראשונה, מה צריך להיות התוכן של הדייט הראשון, איך סוגרים דייט, מה צריך להיות אורך הדייט, האם אני צריך לגלות בדייט את העבר שלי, מה עם כל החיים שלי לפני שחזרתי בתשובה, מתי זה אמור לעלות, האם זה אמור לעלות, כמה זה חשוב, מה מזה חשוב, מתי כדאי לשתף ואיך, נדון בשאלה איפה כדאי לקבוע דייט, מה מיקום נכון לדייט, נלך לגן סאקר, נראה איך היא קופצת מכל הכלבים, לא נראה לי. זה, צריך לחשוב על איך בוחרים מקום נכון לדייט, ובכלל, ואיך להתכונן לדייט, זאת אומרת, להגיע לדייט אחרי מסע שאתה מיוזע, ואתה שלושה ימים לא התקלחת, זה לא בדיוק מתאים. אז צריך קצת לתכנן כמה דברים לפני הדייט, שנהיה ערוכים אליהם. האם זה בסדר שהטלפון הסלולרי שלי דולק תוך כדי הדייט? האם זה בסדר לקנות לי או לה שתיית אלכוהול בדייט? האם כדאי לשבת, ללכת, לטייל? מה היתרונות והחסרונות של כל אחד בדייט? יש דייטים שעדיף לך לשבת, יש דייטים שעדיף לך ללכת, נתייחס לזה בזאת השם. באיזה שעה צריך לסיים דייט? מה אם השיחה קולחת מצוין? אפשר להמשיך עד 2 לפנות בוקר? אין ייחוד. אנחנו על הכביש הראשי. על מה מותר לדבר בדייט? מה אם הלכות לשון הרע? מה מותר לי לספר על המשפחה שלי? מה מותר לה לספר? האם ומתי כדאי שהורים, חברים, דודים, רבנים יכירו את הבחורה? האם כדאי לי להכיר אותה לפני שנתארס? למי? מתי? ולמה? איך מקדמים קשר? זאת אומרת, יש טעויות שאנשים עושים שבגלל זה הם לא צריכים להתקדם עם הבחורה. יש כמה מפתחות שנדבר עליהם. אחד מהם זה לתת לה את התחושה שאתה מעוניין. תפסיקו להיות גבר. אני מבין שצריך להראות לה. לא צריך להראות לה כלום. צריך להראות לה שאתה מעוניין. חבר'ה, אנשים הרבה פעמים זה הטעות של אנשים שחוזרים בתשובה, שבעולם שאינו שומר תורה ומצוות יש כזה מושג, תראה לה שאתה גבר, שאתה לא מעוניין. זה לא הולך ככה. זה ממש הפוך. אתה רוצה לקדם קשר, אתה חייב להראות לה שאתה מאוד מעוניין. החל מהפגישה הראשונה, ככל שאתה תראה לה יותר שאתה מעוניין, יש לך סיכוי שהקשר יקדם. זה אחד הדברים שהכי תוקים בן אדם חוזר בתשובה, זה היחס בכלל לדייט. מה, אני אתקשר אליה אחרי הדייט? שהיא תתקשר אליי, אין כזה מושג. אתה ודאי מתקשר אליה. אתה חייב להראות לה שאתה מעוניין, כמו שהגמרא בקידוש אומרת, עוד נדבר על זה. מה אני אמור להרגיש אם זו המיועדת? אחרי השאלה של איך מקדמים, איך מחליטים, מתי מחליטים. הרי כל חודש יש לי עוד בחור שמגיע ואומר לי אחרי 5 פגישות, זו המיועדת. וכל חודש אני אומר להם את אותה תשובה, אל תזמין אותי לחתונה, לא רוצה לבוא. אחרי 5 פגישות לא מאמין לך, אתה רוצה להתחתן, תתחתן, זה החיים שלך, אני לא בא. זאת אומרת, אנחנו נדבר על זה שצריך לקחת זמן. אין נוסחת קסם שתוך 5 פגישות אתה יודע, ודאי לא בעולם שלנו. תגדל חסידית, תגדל בעולם שרוב השיקולים כבר לא קיימים, הכל מוגדר לך מראש ורק נשאר לך מעט מאוד לברר, וזה אחרי שההורים שלך ביררו חצי שנה לבחורה, יש שם מה לדבר על 5 פגישות להתארס, וגם שם זה כבר לא בדיוק עובד, גם שם הם לוקחים קצת יותר זמן. בעולם שלנו, שהכל כבר לא שחור לבן, יש לנו הרבה צבע בחיים, חייבים הרבה פגישות כדי להכיר. איזה משקל לתת לחוות דעת של כל מיני אנשים בפגישות, אנשים שאומרים, האם זה משנה לנו בכלל מאיזה משפחה היא באה? והאם צריך להיות בזמן לדייט. האם צריך להגיע בזמן. איך מחליטים אם כדאי לצאת לעוד דייט? ובדייט 10 מותר לי עדיין להסתפק עם זוזולו? אני הגעתי לדייט 12 עם אשתי, כמעט שברתי את הקשר כי לא ידעתי אם זה זה או לא. הלכתי לדייט מספר 12 לומר לה לא, כי אני הרגשתי שלא ברור לי שכן. ולמזלי פגש אותי הרב אבי גאוטמן ואמר לי במספר 12 אתה לא צריך להיות ברור לך. מספיק שאתה מסופק. הודות לו אני נשוי היום. אז אני רוצה יצא אחת שנדבר עליה. שלא צריך לצפות שכל כך מהר הדברים יהיו ברורים. זה יכול לקחת זמן. אפשר להגיע גם למספר 12, אני אומר לכם על עצמי. אני ריחמתי עליה, הייתי הבחור הראשון שהיא נפגשה איתו. אמרתי, מה, נמרח אותה? אני לא יודע. אני לא יודע, אני באמת לא יודע אם אני הולך להתחתן איתה. דייט מספר 12, יצאתי לדייט, ולמזלי, אני יוצא מהישיבה ומגיע הרב גאוטמן, ושואל אותי מה נשמע, ועניתי לו. אז דימרנו, והוא יעץ לי יצא מאוד חשובה. כמה דייטים צריך להיפגש, באיזה רציפות, האם נשוחח בטלפון, טלפון ו-SMS, כמה זה מזיק לקשר, אנחנו נדבר על זה. זה הכלי הכי משלה שיש. תעלה על אוטובוס, לך תפגוש אותה פנים פנים. אל תשקיע בטלפון, תשקיע בפנים אל פנים. זו טעות גדולה שאנשים עושים בדור שלנו, אתה לא מכיר את הבן אדם, ונדבר על זה יותר לעומק. נקודות עיוורון. כל אחד יש לו נקודות שהוא נהיה עיוור. כן? יש אדם שאם יש לה חוש הומור, היא כבשה את ליבו, גמרנו. אני כבר, אם אמא צריכה להצחיק אותי, אז ודאי שהיא המיועדת. ממש לא. אולי היא יודעת להיות סטנדאפ. זה עדיין לא אומר שהיא יכולה להיות אשתי. יש אדם שאם היא יפה, זה גורם לעיוורון. יש אדם שאם היא באה ממשפחה עשירה. עם אבא שלה דונלד טראמפ, אולי זה גורם לעיוורון. יש, אני לא אומר, יכול להיות שהוא בחר טוב, אני לא, אין לי דרך לדעת. יש אדם שאם אבא שלה תלמיד חכם, אז וואו, זהו, ודאי שהיא באה תלמיד חכם, זו המיועדת שלי. אולי אספיק לספר לכם סיפור, הציעו לי בת של דיין גדול, הקדוש ברוך הוא כיוון את הדברים מאוד מעניין, לא התחתנתי איתה, אבל זה יכול, כל אדם יש לו נקודות עיוורון, צריך לדעת לזהות אותם, איך להתמודד איתם, ואנחנו נדבר בסוף על מה שנקרא אפקט פיגמליון, הקושי של רוב גברים להתחתן. למה לגבר קשה להתחתן? זאת אומרת, יש לנו איזשהו קושי בגישה שלנו בכלל לקשר עם אישה, ואנחנו אלה בגדול, זה התוכנית עבודה שלנו, ותדברו עם אביתר, יש כוח לא שזה בכלל קיים, ובעזרת שם יתאם את ההמשך. בסדר? אנחנו, יהיו עוד שאלות, תעלו. תרצו שנתייחס לעוד נושאים, תעבירו הלאה. אני חוזר על מה שאמרתי בהתחלה, אני לא דן תורה מסיני. תשפטו אתם מה צודק ומה לא צודק. תסננו, תיקחו את הדברים, תתייעצו עם עוד רבנים, תתייעצו עם עוד אנשים. אני בשר ודם, זה הניסיון שלי, אני משתף אתכם. נראה לכם, תקבלו. לא נראה לכם, אל תקבלו. אבל אתם צריכים לשקול מה פה צודק או לא. אני מסביר את ההיגיון, את הסברה, מאחורי כל מה שאני אומר. אני לא אומר על שום דבר תורה מסיני. אני מסביר מה ראיתי ולפי זה מה אני אומר. אז תשקלו אתם. זה לא כמו השיעורים האחרים במכון מיר. פה אנחנו דנים בפרקטיקה. זה עולם אחר, זה לא עניין של מסורת. כן.
אתה מתפס כמו ששמעת ממש בהתחלה?
כן.
אתה הגדרת את זה בשני דברים שונים, ערכים משותפים ושאיפות.
נכון.
למה שאיפות זה לא חלק מהערכים המשותפים?
נדבר על זה בעזרת שם ביחס לזה, אני מסכים איתך שיש איזושהי חפיפה. ניסיתי להדגים את זה, אני שואף ללמוד 18 שעות ביום. הערכים שלי היום הם שאני, לימוד תורה חשוב לי, אבל הוא לא, אני לא שם, אז יש לי את השאיפה, יש לי את הערכים. הערכים זה איפה שאני היום, כשאני צריך להחליט האם ללמוד תורה או ללכת לשתות כוס קפה. לפעמים אני ללמד תורה, אבל לא תמיד. אז כנראה שהערכים שלי הם עוד לא איפה שהשאיפות שלי, נכון? אני אומר, אז יש את השאיפות, יש את הערכים, וזה מאוד חשוב שנדע שאנחנו קרובים להיות זהים בשניהם. יש אישה שאומרת, כל השאיפות שלי זה משפחה, משפחה, משפחה. אני רוצה 20 ילדים. כן, הרב זילברמן, יהיו לו 20 ילדים. 20 ילדים מאישה אחת. כן? 20 ילדים. אז אם זו השאיפה שלה, בסדר. אבל אתה צריך להתאים עם השאיפה. אם אתה אומר, אני מוכן לשניים, שלושה, ארבע, אבל הדגש שלי בחיים זה לימוד תורה, זה הקמת יישובים בארץ ישראל, זה להרוויח 10 מיליון דולר, זה להיות נשיא ארצות הברית, לא משנה. אבל השאיפות זה עולם אחר מערכים. זה, אני מסכים שיש חפיפה, שאיפות אולי נובעים מערכים, אבל זה לא אותו דבר. בסדר, יש עוד שאלות? טוב, אז תתאמו מול לוי יותר בזאת שם.